מליאה 3-2023, 23 פברואר 2023.
למה יש לו מישהו חבר ממג'דל כרום, יש לו שלישי בחוץ, שעות הבית, לא קיבלו אותו כאן, נסע לגרמן. יש לי כל כתביות, לא מראה שמיים.
כן, הוא ברור, מה
מנסה? אני רואה בשביל.
מרעת לא. אופה, קבלו אותה! קבלו אותה!
אני משלם 350 שנה. שלום לך. מה שלומך? שרוצה הרבה, רוצה כמה שיותר לחברה להיום. יש החלטה.
מרב, לא שלחתם את המצגת של כולכם מסגרת, נכון? מה שהוא מציג היום, ברור?
כן, אין שום.
Thank you.
אנחנו צריכים לפני, יש לנו פה היום גם פרידה מנועה וקבלה של מנהל אגף חדש, שאנחנו תכף נקדיש לזה כדי נוכל לשחרר אותם. יש לנו עניינים שמעל סדר היום ויש לנו כל מיני עניינים דחופים, אבל קודם כל ולפני הכל אנחנו בשביתה. ישיבת מליאת המועצה איננה הפרה של שביתה על פי הנחיות מרכז השלטון המקומי. אנחנו לא הפרנו אף הנחיה. אני בשמכם, כמו כל, אגב, כמו כל עמיתי. רגע חברים, זה לא צחוק העניין הזה, באמת תקשיבו רגע ותסורבו רגע את הקשב שלכם לעניין הזה, כי השביתה זה לא דבר שהשלטון המקומי עושה. כשהוא עושה זה בעייתי. השאלה של ההצטרפות של מערכת החינוך או של מועצות אזוריות או של מועצה אזורית מסגב לשביתות היא שאלה לא טריוויאלית, ויש פה מסורות סותרות בעניין הזה גם במועצה אזורית מסגב. ויצא דרישה מראש הממשלה ומשר האוצר ממרכז השלטון המקומי שחתום על זה השליח שלנו, שזה מרכז המועצות האזוריות או מרכז השלטון האזורי כפי שהם נקראים היום. יש לנו אפילו סעיף אחד שאנחנו ממש ניסחנו אותו כמעט בתוך הדרישות האלו, ואני מקריא לכם שאתם תדעו למה אני קצת נסער וקצת זה, כי זה לא טריוויאלי היה ההחלטה הזאת, וזה פגיעה לא קלה בתושבים שלה, וזו ההחלטה שהיא קשה לקבל אותה. אנחנו הבנו סולידריות כמעט כל המועצות, כמובן עיריית ירושלים וכולי, יש בזה סיפורים, אבל השתתפתי בישיבה היום עם מאות, ממש מעל 400 ראשי מועצות סביב העניין הזה. עכשיו הדרישות הן מוספרות, אני לא אקרא לכם את כל המכתב, אני רק אגיד לכם כל הדרישות מה הן. בסעיף אחד אני כן אקרא לכם, כי זה הסעיף שלנו. אחד, פתרון המשבר הלאומי של סייעות בגני הילדים. בסדר, יש ביום ראשון שביתה, יש זה. שנייה. אצלנו זה פחות מורגש מרוב המועצות, בגלל, משום מה, בגלל שיש דרישה גבוהה אצלנו לקבל עבודה, אבל זה לחלוטין לא בסדר, והן מסבסדות את ההסעה ואת כל הסעיפים האפשריים בתוך השכר, וזה הסכם שאי אפשר, הוא לא בר קיימה, וזה פוגע בילדים הקטנים. שזה המספר אחד בכל הדבר הזה. מספר שתיים, מחסור בכיתות לימוד. גם בזה, אנחנו היום עשינו סיור בבית ספר קציר, אני ומירב עם הוועד הורים, נציגי הוועד הורים שם, ואנחנו, בוא נגיד, אנחנו לא יש רשויות שהן במצב יותר חמור מאיתנו, אבל מחסור בכיתות לימוד והמחסור בתקצוב של כיתות לימוד. הסכם שכר למורי העל יסודי, אין מה להסיף על זה, הסעות תלמידים בחינוך מיוחד. מדובר פה על זה, זה הסעיף של כלל המועצות האזוריות, זה סעיף שאצלנו הוא 9 מיליון שקל, הפער בין התקצוב ובין העלות, 9 מיליון שקל לשנה, וזה בעלייה. וכשנכנסנו פה, המליאה הזאת בפעם הראשונה, זה היה 3. וזה נהיה 9 בזמן הקצר שאנחנו פה, זאת אומרת שתבינו לאן זה הולך. העיקר, הרוב, בחינוך המיוחד, שזה הכי ציני והכי זדוני שיכול להיות. קרן ארנונה במסווה של פתרון למשבר הדיור לזוגות צעירים. פה זה סעיף שאני אתעמק פה, כי פה זה ממש מילים שלנו. אני לא אקריא לכם את כל זה, קרן ארנונה שמעבירים מזה וכל מיני כאלו, כן מקבל מענק, לא מקבל מענק, זה גם לא יהיה. כן, זה גם לא יהיה, אבל כן פה נכנס העניין של הלאמת כספי התושבים דרך התקציבים של המועצות, של הרשויות המקומיות. כתוב פה, המדינה שולטת בלמעלה ב-90% מהקרקעות בישראל ויכולה לקדם פתרונות אמיתיים למשבר הדיור. במקום זה, קופת האוצר מתעשרת על גבם של הזוגות הצעירים. בשנה שעברה האוצר הרוויח 21 מיליארד ש"ח, והשנה 37 מיליארד ש"ח מהקרקעות שלנו שהמדינה מספסרת בהן. זה נתונים שלנו. שאנחנו, העורך דין ורואי חשבון שאנחנו ביקשנו לבחון את הזה, זה התוצאה של הדבר הזה. מציעים פה פתרון של סבסוד קרקע בפריפריה וכולי, אני לא אכנס לזה. טיפול בקרן לשמירת ניקיון, גם בזה דופקים אותנו בזה מיליון שקל בשנה, אנחנו בדקנו את זה היום. זה ההיטל התמנה לעומת ההשתתפות של המדינה מההשתתפות בקרן המנה, זה מיליון שקל גנבו לנו על הדרך. חיזוק מבנים והתחדשות עירונית, זה שדרוג בעצם של מבנים ישנים ותשתיות ישנות, זה גם קשור לבית ספר קציר למשל, בבית ספר יסודי סלאמה. ניהול ותחזוקת חופי ים, זה סעיף אחד שלא קשור אלינו. טוב, אנחנו בשעה 20:00 בערב.
רגע, דני, כדאי קודם שתתחיל עם... תתחיל קודם עם...
כן, כן, לא יודע, לא יודע.
תתחיל קודם עם מוטו, בסוף איתה.
איך?
תתחיל קודם עם מוטו.
אנחנו בשעה 20:00 בערב, רק לסיים את העניין הזה, בשעה 20:00 בערב אנחנו נקבל הודעה אם זה ממשיך, או שיוצא, כן, השביתה, או שיוצא
הפסקה, לא ברור. לא, גם ההנחיות
החדשות. יש כאלה שאמרו שנעשה הפסקה בשבוע הבא וכו', לא יודע.
לא, עדיף
להתעסוק
עם זה יום
שישי. אנחנו חייבים להתעסק עם זה בחמישי בלילה.
אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
יום שישי יש פה גנים, יש פה מורשת.
יש.
רוב אתה אצלי,
כמו שבוע. יש, בשמונה בערב אנחנו נקבל הודעה, אנחנו עד עכשיו לא יודעים. רגע, שנייה. יש כן עניינים אחרים, שגם אנחנו נשמע להם. יש כאלה רוצים לעלות מסעיות עם השפעה לירושלים, יש כאלה שרוצים אוטובוסים צהובים, יש כל מיני, אני לא יודע מה נעשה, יש אומרים אוהל מחאה, לא אוהל מחאה. אנחנו שם, אנחנו בתוך זה, אני אהיה שם בתוך זה, ואנחנו נעשה את מה שכולם עושים.
אני מעדיף אותו
סבל. אנחנו אגב, יש מקום לפרשנות. אנחנו למשל היום לא סגרנו את הבריחה. ולא עצרנו את הפעילות של מרחבים. בית ספר עומר עבד, אבל בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד במעלה צביעה לא עבד, כי הבית ספר לא עבד. וכך גם, זאת אומרת, יש פה באמת טווח מסוים של זה. אנחנו קיימנו פגישות מחוץ למועצה, אני היום קיימתי פגישה עם צורית, עם גילון, ולא משנה, אחמד עם חוסניה, מחוץ למועצה, והמליאה אנחנו עושים. ככה שזה לא שביתה של ההסתדרות פה, זה לא שביתה שלה, ואנחנו לא שובתים כעובדים, אנחנו שובתים כמי שאחראי לחלק מהספקת השירותים במדינה, וזה באמת קצת שונה. אבל בסדר, אנחנו נזרום הלאה עם הדבר הזה. אני...
דני, כל מה שקורה במדינה בכלל... סופר את
המחאה
הזאת, את השביתה הזאת?
אני חושב שכן. ואם לא, זה הולך ויחמיר, ואני בטוח שכן. בוא נגיד זה ככה, על הקרן הארנונה והסיפורים, יש עיזים בתוך התקציב שהם בטוח יצאו בדרך. שחלק מהם נוגעים לנו, כן.
ממש בקצרה, אני רוצה להגיד שזה מאוד חשוב ומשמעותי בעיניי, שיתוף שאתה עושה באופן שבו אתה מבאר לנו את המצב. אני ממש, היום אנחנו בתקופה הזאת בטובל בדיונים על תקציב היישוב ועל המיסים, ויש עלו טענות מאוד קשות של תושבים כנגד המועצה שלוקחת את הארנונה, וזה לא, אין מספיק תקצוב ליישוב, וצריך לשלם כל כך הרבה ביישוב קהילתי. והעובדה שיכולתי להסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ולתת את ההקשר ולחבר את זה גם לשביתה יצרה תעודה מאוד חיובית בציבור והרגיע את הרוחות. אז אני...
חשבתם את התקציב?
כן.
יש פה, יש פה נס. תדעו לכם, שבמליאה הזאת יש נס שנוגעת, במקרה בטובה היינו השבוע, מתי זה, השבוע לשבוע שעבר?
הערית גם הייתה.
הערית גם השבוע, לא משנה, בכל יישוב אנחנו הרי בוחנים בחתך של שנתיים את העברות של המועצה בתקציב הפיתוח ובתקציב השוטף, וזה בעלייה. זאת אומרת, למרות שאנחנו מקבלים פחות מהמדינה, זה בעלייה, זאת אומרת, זה כמעט בפי שתיים. אם לוקחים את הפיתוח ואת התקציב ביחד, בכל היישובים זה פי שתיים. לעומת מה שהיה כשהתחלנו.
כי הצלחנו לעלות את הארנונה שאיננה ממגורים.
נכון, זה הסוף.
ועכשיו המדינה שוקחת ודוחפת את היד גם לזה.
נכון.
אז בואו נעשה הלכות.
טוב, יש לנו אירוע מג'ורי, איך אומרים? אירוע מג'ורי. יש לנו פה, אתם יודעים שאנחנו במסגרת ה... השיטה המיוחדת של הספקת שירותים במדינת ישראל, שירותי חינוך מסופקים מצד אחד על ידי משרד החינוך באופן מרוכז, במסלולים שונים של ממלכתי דתי ושל ערבי ויהודי וכולי, תתי מגזרים ואחרים גם בזה וגם בזה, ואנחנו נהנים מכל האי-ודאות וכל הפריסה וכל האתגרים שיש בכל המגזרים ובכל החתכים, ואנחנו מתמודדים עם זה. ויש לנו פה את מנהל חדש, שאנחנו קלטנו אותו, שאנחנו נחל לנמצא פה, מוטי, תרים את היד.
מישהו יכול? תגיד כמה מילים על עצמו.
אני מוטי, אני בן 47, אני מגיע מכפר תבור, אני אבא לשלושה ילדים. רוצה להגיד תודה לנועה, ששבועיים ככה, בחפיפה מאוד מאוד משמעותית, זה לא מובן.
בהצלחה.
תודה.
ויש לנו פה את נועה צוק, שמיישמת את האסטרטגיה שאנחנו החלטנו עליו, שגיבשנו אותה יחד איתה ויחד עם הצוות שלה, ושעברה את העשר שנים האחרונות עם כל הטלטלות, עם החלפה של זה, נראה אם אני זוכר את המספרים בעל פה. 14 מנהלי בתי ספר התחלפו, 8 מסגרות לחינוך מיוחד חדשות הוקמו, מסגרות, 4 בתי ספר הוקמו חדשים, פינוי של עשרות כיתות, אני כבר לא יודע את המספר של הכיתות בבית ספר, גם בתי ספר חדשים מבחינה פיזית וגם בתי ספר חדשים, עברנו את הניהול של, שהיה ניהול, בבית ספר היחידי שהיה בניהול חיצוני שלנו, אור צלמה, עם כל המורכבות שלו עברנו אלינו, שלא נדבר על האירועים הקשים שעוברים שם, ונועה איתנו כל השנים האלו, ומה שנקרא, אנחנו, אני רוצה בשמכם, בשם התושבים, בשם כולם, להודות לה, יש לנו עוד את הפרידה ממנה בכל מיני מסגרות אחרות, ותגידי את איזה מילה, וגם את...
אני רוצה להגיד שנועה, כמה פרידות כבר היו לך בשבועיים האחרונים?
זה לא ספרתי.
את זה היא לא ספרה, אבל כבר איזה 3 פרידות, ויש עוד מפורום המנהלים, וחשבנו שזה נכון שתגיעי למליאה, ואנחנו אוהבים אותך מאוד, ואת עשית פה חיל, ושמך הולך לפנייך, ואין לי ספק שבכל מקום שאת רק תבחרי להיות הם ירוויחו. יושרה וניקיון כפיים, ו... פדגוגיה מהשורה הראשונה, ובאמת אני חושבת שאת בשביל כולנו, זה כאב מאוד גדול שאת הולכת, ואת רואה את האהבה שנותנים לך ומרעיפים עלייך, המנהלים שלך, וכל הסובבים, ואת ראויה לכל ברכה. ולפני שהיא תגיד כמה מילים, תמר, הנציגה של המליאה, רוצה להעניק לך משהו בשם כל חברי המליאה? גם כחברת הוועדה המגדרית שהייתה תקופה ארוכה.
נכון, וגם אנחנו נעשה לך.
הוועדה המגדרית.
אני אגיד לך, נועה, שאת יודעת שאת אהובה ומוערכת ושעשית עבודה טובה, שהם ממש 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 מצטערים ולא רוצים שתלכי, אבל נורא שמחים בשבילך שאת מממשת את עצמך. אז אנחנו נקראים,
בלטת.
כי אנחנו אוהבים אותם. ותודה, כי שארת חותם מאוד משמעותי, ומאוד מהילדים שלנו, מחברים לך תודה טובה.
ונתגעגע אלייך.
היא היחידה שאמרת שתתגעגע.
כל בעיה זה היא, זה לא זה אחרים. צריך גם לתת לב.
דן, היא היחידה שאתה אמרת שאתה מתגעגע אליה. היחידה. אבל בסדר, דן אחד מיוחד. אבל רגע, ועדת חינוך, יושבת הראש יקירתנו, חני.
לא, היקרה. האמת שזה די מוזר להיפרל, כי לא חיום שזה, לי זה קדנציה ראשונה בוועדת חינוך, והייתה לנו פחד קדנציה, היה לנו אתגר מאוד גדול בתוכנית האסטרטגית, וקורונה שעברה לנו בתקופה הזו, אבל אני רוצה להגיד בשמי, ואני מניחה שגם בשם ועדת חינוך, שראינו מישהי שכל כך מסורה, שכל כך עובדת על פי הערכים העמוקים שלה ולא מתפשרת, גם אם זה בא על חשבון דברים אחרים, המנהלים, הצוות שלך, כולם מגובים, את עמדת ככה עם בגופך להגן עליהם גם כשאנחנו היינו קצת, רצינו אולי דברים אחרת, ועל זה באמת מגיעה לך הערכה גדולה מכולנו ואהבה גדולה, ותודה שהצלחנו לייצר בתוך כל הדבר הזה שיתוף פעולה ועבודה משותפת, שזה בכלל לא ברור מאליו בתוך כל הדבר הזה לייצר אותה, אז אני מעריכה מאוד ותודה לך, וזה משהו במה, תודה לך.
שכמתי.
רגע, מישהו צילם? אף אחד לא צילם. רגע, נועה, תחזיקי את זה לפחות שאנחנו ניתן לך תמונה אחת עם כל חברי המליאה.
לא, אני בסוף אחבק אותה, סלמה.
כן?
רגע,
תוציאי את
זה. ליד הדגל, ליד הדגל.
רק נועה ליד הדגל.
שימו דגל.
שימו דגל, יאללה.
דגל ישראל והכל בסדר.
נועה מקימה מפלגה, אתם לא יודעים. היא הולכת להציל את מרץ, אז אולי.
אני אגיד באמת ממש בקצרה, מה אני אגיד? תראו, זו תקופה, לא עבדתי בשום מקום הזה שנים, זה לא חשבתי שזה יקרה. יש לי איזה מוכלל כזה שחמש שנים זה מינימום, שבע זה אופטימלי ועשר זה המקסימום. אז אני ממש לפני העשר, כאילו שלא, שאני לא, שלא יקרה איזה תקלה, לא תקרה תקלה ושבת שזה נכון להחליף בתפקיד הניהול. עם כל מה שאת אמרת, חני, אז יש לזה גם את הצד השני. שצריכים להיות דברים אחרים וחדשים, ואנשים צריכים להתחלף, זה טוב לאגף, זה טוב לבתי הספר, זה טוב למנהלות ולמנהלים, זה טוב לי. באמת תקופה, זה עשור, זה המון, זה ממש המון. ואני אומרת, זכיתי, ותודה שזכיתי, לעבוד במקום שהוא בית, שאני מדבר על מספר שעות, אבל הוא בית, גם במובן האחר, עם ניהול של מועצה, של גיבוי ואמון מלא של הנהלת המועצה, גם, אמרתי אתמול או שלשום, גם שתקשות מאוד מאוד מעצבנת על דברים, אבל עד ש כבר העיפו אותי ואמרו לי, טוב, טוב, הבנו שזה מה שאת רוצה, והתשובה היא לא, אבל עד שזה לא קרה שלוש פעמים, אז המשכתי לעלות. אז באמת המון המון תודה לדני, מירב, אחמד, דני אמר בדקה על סלם, מכל התמודדות עם החברה הבדואית, יש לנו המון המון מה לעשות שם, וניסיתי כמיטב יכולתי, יש שם עוד המון עבודה, לא רק שם. וזהו, המון המון הערכה לכל מי שיושב ויושבת פה. אני לא עבדתי עם כולם, אבל עם הרבה. ורפי פה כבר גם קדמת השנייה, עם המון עבודה סביב בזכותו, מעורבות גם של בתי הספר של כלל יסודיים, שאנחנו הדתיים, שאנחנו, אין לנו בית ספר דתי. וזה באמת ככה רב עם המון המון בקשר, אני יכולה להגיד כמעט בכל מי שיושב בו, באמת עם מקומות פחות נעימים, יותר נעימים, גם אסונות שקרו ביישובים והיינו בקשר, כל הגנים נמצאים בתוך היישובים שלכם, וכן רשומים ולא רשומים, ועוברים בתים ולא עוברים, זאת אומרת באמת הממשק הוא עם כולם, והמועצה עובדת בשביל מערכת החינוך, אז גם אתם. תמשיכו לשמור על החינוך של משגב, יש פה משהו נדיר.
לא, כולנו קיימים בכלל בשביל הדור הבא, לא? בסוף, בסוף כולנו...
כל מי שנכנס לפה גם באמת, כל מי שמגיע ממועצות אחרות, מעיריות אחרות, לא משנה מאיפה, אומר יש פה משהו אחר. וזה נכון, יש פה משהו אחר וצריך לשמור עליו, זה הרבה עבודה. אז תודה עוד פעם, באמת, ואני מירב, לא מובן מאליו, האוטונומיה הזאת, אני עשיתי כמעט כל מה שרציתי. עם האסטרטגיות והוועדות והזה והזה והזה, אבל בסוף מה שחשבתי שנכון ומתאים, בכל המגוון, באמת, לא חושבת שיש מקום כל כך מגוון בפוזיות שלו, וזה כיף, זה מעשיר, אני מאוד מאמינה בפלורליזם, במגוון, בשונות, וזהו, המון 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 תודה.
תודה. מוטי, אנחנו לא בטוח שנהיה פה עוד עשר שנים.
תודה רבה.
אני דווקא על כל העציצים וזה, ראיתי.
לא, אני אמרתי למוטי השבוע, אנחנו מפנת המשרד, זה רעיון נורא שני מנהלים, כאילו, רק לחלק את זה יותר.
אפשר עוד. להעביר את זה את ההחלטה במליאה.
טוב. כשאישרנו את סדר יום למליאה פה בהנהלה, אנחנו אמרנו בהנהלה שבהתאם להחלטה של הוועדה האסטרטגית לפיתוח עסקי, אנחנו נעלה לפה לאישור סופי את העניין של המיזוג של החברות של החקל ושל חברת פארק תעשיות משגב. אנחנו גם כשאישרנו את זה לא ידענו אם יהיה לנו מנהל חינוך חדש או לא, אז יש לנו, אז אנחנו צריכים לאשר גם את השכר שלו, מדרג השכר שלו יותר נכון, תכף מירב תסביר מה זה. והתעורר בינתיים עניין של שינוי מורשי חתימה בסלאמה, שגם את זה אנחנו צריכים להוסיף. אז אני מבקש להוסיף את שלושת הסעיפים האלו לסדר היום. יש מישהו שמתנגד? זה כתוב פה.
דני, אני לא הספקתי לעבור על החומרים לגבי העברת הפעילות של המנהלת. כמו זה כך שקראת לאכול, מה שנשלח לי זה דוחות של 21, היום רק למה שנשלח לי את מה שאני חושב צריך להיות מוצג בצורה יותר טובה. אני אשמח אם זה יעבור בישיבת המליאה הבאה.
מה המטרה פה?
אנחנו קצת, מה אתה אומר אסף? אנחנו קצת מתעכבים פה עם העניין הזה ואנחנו כבר בפברואר.
אני מופתע, אמרתי גם אתמול בפגישה שאני מופתע, בשיחה שהייתה לנו, כן? אנחנו השארנו את זה בדירקטוריונים פעמיים. אנחנו, אתמול מוני סיפר לנו שהוא תומך בזה, רק חושב שעושים את זה מהסיבות הלא נכונות. אז אני לא מצליח להבין, אני חושב שצריכים להצביע על זה היום, אבל יש כולך, מה שאתה מבין.
שאו, אני, בוא, אני אם ככה... אמרה גם תמר בפעם הקודמת, אני עם מה שנקרא עם לב כבד, הטיעון של חוסר מקורות לחקל הוא לא נכון, או לחברת הפארק וכולי, ההפך, אנחנו הפחתנו, יודעים את זה מי שעוסק בעניין, הפחתנו את החיוב שלנו של חברת הפארק כדי שלא יהיה לנו בעיית מס. כי זה מספיק לנו, אנחנו הגדרנו מנעד של בין 10% ל-20% של הארנונה שגובים שם. בגלל שהארנונה גדל, אז הקטנו את האחוז כדי שלא נצטרך לשלם שם מס, והשארנו את היתרה אצלנו ולא העברנו את זה לחברת הפארק. אנחנו בכל אופן מעבירים את זה, אני לא יכול לדחות את זה עוד פעם.
אבל אפשר, אני לא הבנתי, אבל באמת, מה המשמעות אם דוחים או לא דוחים? מה המשמעות של זה?
לא, המשמעות שהלך שנה. מבחינת האיחוד של הפעולות הנהלת חשבונה, כבר בפברואר, אנחנו לא יכולים, זה ינואר עד ינואר, כן.
רגע, דני, אם אפשר להסביר את המשמעות.
אין שום משמעות תפעולית, אנחנו גם דיברנו על זה אתמול בוועדה לפיתוח עסקי, ממילא זה מתנהל במאוחד, זה בנקל אחד, זה דירקטוריון אחד, זה לא דירקטוריון אחד סטטוטורי, אבל זה דירקטוריון אחד תפעולי, ואנחנו מדענים בכל, מקבלים בכל ההחלטות ביחד. זה בשביל לחסוך פעולות מיותרות בהנהלת חשבונות ובראיית חשבון וזה הכל, אין שום דבר, זה הפיך גם. אפשר שנה הבאה להחליט הפוך.
אני רוצה גם לציין שהוחלט בוועדה שכל חברי הוועדה לפיתוח עסקי מוזמנים להצטרף לישיבות הדירקטוריון ואנחנו נקבל זימונים לכולם, כך שמוני, הדעה שלך וההסתכלות שלך היא מאוד משמעותית. אני חושבת שראוי ונכון שהיא תהיה, והמקום המתאים לזה תוך כדי תהליך, כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו בשיתוק על החלטות שכבר קיבלנו. אתה תמיד מוזמן לבחון את שיקול הדעת של כולם, וכל אחד יש לו נקודת מבט שתורמת. אני הייתי רוצה לראות את המקום הזה בדירקטוריונים שנגיע ונתרום שם.
אני הסברתי אתמול, אני אומר עוד פעם, גילוי נאות, ב-2017 אני דחפתי דווקא לכיוון של איחוד, שהחקל ייקח אחריות גם על אזורי תעשייה. אז היה, זה נדחה מסיבות שאני לא מבין, זה היה בתקופתו של רוב השני. אני, זה לא שאני מתנגד עקרונית לעניין, אני רק רוצה להבין מה המשמעויות. אני לא ראיתי את המשמעויות, ביקשתי קצת זמן לראות את המספרים. אם אין זמן ואי אפשר לדחות את זה, אז זה זכותכם להצביע. אני כן חושב, או לפחות שכן, ראוי להציג את זה בצורה יותר קרובה למה שהוצג. לא הוצגו משמעויות, הוצגו הדבר היחיד שהוצג, זה הקונספט. אבל הייחוד, וזה יחסוך, לא זוכר, 120,000 שקל, לא הוצג מה המשמעויות מבחינת הכספית, לא הוצג איזושהי טבלת אקסל שמראה בדיוק מה נכנס, מה יוצא וכן הלאה. אני מבין שזה הוצג בדירקטוריונים אולי.
לא, לא אולי, זה הוצג בדירקטוריונים. בדירקטוריונים יש חברי מליאה, לא, מוני, בדירקטוריונים יש חברי מליאה שהביאו את זה לפה כבר בישיבה הקודמת והסבירו את זה, וזה נשאל מה אנחנו הסברנו. אז עכשיו יותר מזה, הדוחות הכספיים שטענת גם אתמול בפגישה, הם פאבליק דומיין, חופשיים לכולם, כל מי שרוצה יכול לקרוא אותם. אמרנו לך 3 פעמים, לא עושים את זה משיקולים שחסר כסף פה או יש עודף שם.
לא, לא, לא חשוב. אני קיבלתי את זה בפעם הקודמת, ואנחנו פשוט הגענו לגבול, 120 אלף שקל, זה גם שיקול. מי בעד לאשר את העברה הזאת? בבקשה, ירים את היד. יש מישהו שמתנגד? אתה רוצה להתנגד? אתה מתנגד?
כן.
שניים, גם אתה?
לא ספרת אותי
מהצחק. בסדר, בסדר. אנחנו בכל מקרה, אני אומר לכולם, בעיקר לך אסף, תדאג שהוא יקבל מה שהוא רוצה. אין בעיה, לא יודע מה,
לימור. הוא קיבל.
בסדר, בסדר, לא משנה. כי עדיין, כמו שאמרתי, זה לא איזה שהוא, אנחנו לא עשינו מהפיקה חוקתית פה. אנחנו סך הכל נפעס איזה שתי חברות, יכולים להפוך את זה. טוב, פרוטוקול קודם, לא אישרנו. יש מישהו עם הערות לפרוטוקול הקודם שלא נתמעו?
אפשר להתחכם בשביל להקליט קצת את האווירה, אבל תכלס בואו נאשר את זה.
אה?
בפרוטוקול? בא להתחכם קצת בשביל להקליט את האווירה, כולנו פה...
טוב, אם אין התנגדות לפרוטוקול, אז אנחנו מרשים. מאשרים.
אני לא רוצה לגזור לך, אבל אתה נראה לי עסוק, אני לא עושה.
אתה רוצה
שאני אדבר
על
האיש מסכה
מנהל
אגב
חינוך? כן.
אני
רוצה למרות שזה למטה, תזמיק שנגיע לזה.
אני לך שהוא ממש פגע לי, כי אני עושה ספונג'ה
בבן. גם האיש שלי אמר את זה.
אנחנו בסעיף 18 ו-10, אישור להסכם החכרת שטח למתקן חשמל בקמנה לחברת חשמל. אני לא הבאתי פה את...
לא, אני יכול להסביר אם אתם רוצים.
בגלל שזה קמנה, אז אתה תסביר.
לא, לא בגלל שזה... אה, סליחה, אני לא...
זה חדר טראפו?
כן, זה חדר טראפו מעפן כמו שעושים בכל היישובים, זה לא משהו...
לא, לא, הצורך מגיע...
למה זה צריך להגיע?
אני אסביר, אני אסביר. לא, כשלפי הדין, העברת זכויות במקרקעין מרשות מקומית, חייבת מליאה באישור של משרד הפנים. זאת הסיבה היחידה. בין אם זה מטר ובין אם זה 10 דונם. עכשיו, גם השכרה, אתם זוכרים, השכרה מעל לחמש שנים דורשת את האישור הזה גם. היה לנו את זה... השכרת מקרקעין. אם אתם זוכרים, בבניין בית הבריאות, ההסכמים עם קופות החולים. אותו דבר, זה בא הנה, וזה נמצא עכשיו בתהליך ארוך של אישור של משרד הפנים. כן, אז פה זה באמת זניח לכאורה, אבל למרות הכל חייבים את האישור הזה. חברת החשמל מכירה את העניין, ולכן היא הכניסה תנאי מתנה להסכם, שיהיה האישור הזה. זה דבר שהוא בכל רשות מקומית.
אנחנו עושים את זה בכל מקום, בכל תחנת רפו. אני רוצה להגיד רק שבמקרה של קמנה, בניגוד לשורשים, השיווק שם הוא דרך משרד השיכון והגבייה של התשתיות היא דרך משרד השיכון. משרד השיכון גבה את הכסף עבור החיבור לחשמל כבר לפני 3 שנים בחלק מהמגרשים. ועד עכשיו הם לא מוחברים, רמות שיש להם כבר טופס 4. הם לא יכולים לקבל טופס, הם לא יכולים להתחבר לחשמל בגלל השטות.
220 בתים.
אז אנחנו עשינו כל מה שביכולתנו כדי לזרז את זה, ועכשיו הם מנסים לעכב אותנו עם שטויות, ואני מבקש לאשר את זה מיד. מי בעד?
כמה כסף
אנחנו
מקבלים
על זה,
דני?
טוב, תודה.
אבל המועצה בנתה את המבנה?
התשתיות בנו את המבנה. משרד השיכון במקרה של קמנה בנה את המבנה.
זה חברה, זה חברה מיוחדת שבנה את חדרי טראמפ, זה לא
אנחנו. קבלן שלה. תור מוסד מתנדב לעמותת חוף הגליל. אתה רוצה להסביר מה זה מוטת חוף הגליל? אתה חתום על זה, לא? רפי. אני ראיתי את החתימה שלך, מה זה היה?
זה היה...
אני חושב ש...
אני חושב שזה עלה השבוע, אבל לא הייתי
בה... דני, זה המרכז לטיפול פסיכולוגי, לא?
כן. עכשיו אני... לא, אני לא אבייש אותו, אבל זה... הוא חתום פה.
אני עליי בשן, אני חושב שזה עלה...
מוסד? לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. אתה חתום, לא משנה. חוף הגליל זה שירות פסיכולוגי שניתן על ידי עמותה שאנחנו שותפים. אני לא בדיוק יודע את המבנה המשפטי של הדבר הזה, אבל זה כמה פסיכולוגים שיש ילדים בוגרים שמקבלים את ההפניה המתאימה ומקבלים שם את השירות המתאים. זה נמצא בתרדיון כבר אני לא יודע כמה עשרות שנים, והם פטורים מארנונה, ואנחנו צריכים כל פעם להשאיר את זה מחדש. בסדר? מי בעד להשאיר את זה מחדש? מישהו נגד? לא. יופי. אנחנו עומדים בלוחות זמנים.
אני רוצה להימנע
בזה?
אגב חינוך נכנס? מה זה? השכר?
לא, לא. באישור של
ה... בזה? בסדר.
זה משהו שצריך להתבדק. לא משנה.
כל בסדר, נמנע.
יש להם כבר את הפטור.
אבל אני לא יודע.
מה הגודל הארץ שמקבלים?
מה? הנחה?
מקבלים 67%,
סך הכל 10,000
שקל לשנה.
אני אגיד, עלתה שאלה, עד כמה באמת הם ראויים להגדרה הזאת? אנחנו נבדוק את זה, וזה גם מפיק. אם נגיע למסקנה שלא הייתה הצדקה מתחילה, אנחנו ננסה...
אז זה עשרות שנים.
לפחות, נכון, זה לא עוד הרבה שנים. אם לא, אז מן השנה הבאה בעילה.
אז זה חשוב מאוד שזה...
לא, 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 אין כוכבים.
אין כוכבים, זה איזשהו משהו
שצריך להגיד. אתה בודק את זה.
אנחנו נבדוק.
אבל
שתעדכנו
את המליאה.
ככל שתהיינה, יהיו ממצאים שיצדיקו לשנות את ההחלטה, אני אביא את זה.
יש
חבר מליאה
שמלווה
את הסיפור? אנחנו באישור שכר עובדים בכירים, אינטרוול 60-70% למוטי. אתה להסביר?
הם כבר מתורגלים. מנהל אגף החינוך. אנחנו צריכים את האישור של משרד הפנים. האינטרוול הוא בין 60-70% משכר המנכ״ל. הוא מתחיל ב-60. אחרי שנתיים, ההמלצה זה עד 5% לתוספת שכר משכר בכירים. יכול להיות 1%, יכול להיות 2%, זאת החלטה שתהיה עם הזמן. וזהו, רק צריך לאשר את האינטרוול. אנחנו מאשרים את ה-70, אבל הוא מתחיל ב-60. נורא חשוב להגיד את זה, כדי שלא נחזור בכל תוספת שכר מחדש.
בעצם יש פה תבחין, כאילו, שכר מאוד ברור, אין לנו פה מרחב.
מנהל אגף מקבל בין 60-70. זה הגדרה של משרד הפנים, אין לנו שום אפשרות.
אני מבטיח לך שאם היה לנו, אז היינו משלמים יותר.
ללא שעות נוספות, ללא שעות כוננות. יש מישהו שצריך לעשות את הצבעה.
מי בעד? מי בעד לאשר שכר מנהל אגף חינוך, אינטרוול 70-60, מי נגד?
נמנע. מוטי מילר.
מוטי מילר.
סליחה?
אני אגיד לך, אני אגיד לך. הוא ניהל ככה. הוא התחלת העבודה שלו, זה מעניין דווקא, כי זה בן אדם, אנחנו, זה הרי שאלה, איזה מין טיפוס צריך בשביל התפקיד הזה. הוא בא, א', מהחינוך הבלתי פורמלי, הוא היה, הוא עבד בתנועת הצופים.
הרבה שנים.
אחרי זה הוא הקים את החינוך הבלתי פורמלי, את המרכז הקהילתי במועצה אזורית, גדרות ליד גדרה, מועצה אזורית של מושבים, שזה דומה לנו מבחינת התפעול והסעות וכו'. הוא עבד בחוף הכרמל, היה בעצם סגן מנהל, זה אפשר להגיד שזה...
מנהל אגף קידום נוער, קיצור.
כן, ועסק בקידום נוער, לא היה מנהל אגף, לא היה מנהל אגף אף פעם, הוא גם לא היה מנהל בית ספר אף פעם, אבל הוא כן היה מנהל פנימיה, נהיה לפנימיית אזורים. הוא נהל פנימיית אזורים כמה שנים עד שמכרו את הבעלות של פנימיית אזורים, אז הבעלים החדשים הביאו את האנשים שלהם, ואני לא יודע מה החליטו שם את הניהול.
שואלים אותך שאלה?
מה זה הפנימייה הזאת?
זה מה זה, אני לא יודע בדיוק. מישהו מכיר את זה? פנימיית אזורים? זה משהו בחדרה, אני לא יודע.
זה כפר נכון.
והתפקיד האחרון שלו, הוא הקים איזושהי מערכת של סוכנות היהודית, מערכת ארצית שליוותה את, לא יודע, ילדים מתבגרים מבחינת הקשר שלהם עם התפוצות, איזושהי תוכנית ארצית בסוכנות היהודית. זאת אומרת, הוא איש שמכיר מה זה מועצות אזוריות, מכיר מה זה מרחב הכפרי, מכיר מה זה מערכות חינוך, מכיר מה זה מערכות חינוך משלים, שזה גם חשוב, נוער וכו', כל הממשק שלנו עם הדבר הזה. הוא לא היה מנהל בית ספר, אנחנו עם צוות חזק של מנהלי בית ספר, ולא זה הדגש מבחינתי, ואנחנו גם לא פשוט. המכרזים האלו, לא פשוט. בן אדם שיש לו משכורת של משרד החינוך, הוא בדרך כלל נוטה לא לוותר עליו בשביל משכורת פחות יציבה, נקרא לזה, עם תנאים פחות טובים של רשתו המקומי. לכן זה הבעיה, זה ממשק בעייתי. לא עלה אתכם, גם קשה בכלל לגייס אנשים היום במגזר הציבורי, בגלל בדיוק הסיפורים האלו של השכר. השכר בכל המקומות אחרים עלה ואצלנו לא. וזהו, ואני אבל בלי קשר לשכר ובלי קשר לקושי, אני באמת, אני אני רואה בבן אדם באמת ראוי.
יש לו אתגר קשה בקמפוסים,
נכון?
כי שם נועה הייתה מנהלת אז.
כן.
ושם זה לא... אנחנו נצטרך בשלב שם לחשוב מה עושים שם.
אנחנו מאחלים לו הצלחה בכל אופן.
רק בקשה, לא ראיתי שהנושא הזה בכלל מתוקשר להורים.
כן, זה חדש לגמרי, זה...
שנועה
עוזבת, שנועה עוזבת, אני כתבתי על זה עד שהתחילה המליאה, להוציא.
כן, אז אני חושבת שזה...
היה כתוב
בהתחלה בטובי שלו. לא, היה אמור, שעובר המליאה עכשיו כאן, אז הוא מוציא עכשיו כל דבר.
כן, אז זה מעולה, אני חושבת שאפילו, לא רק דרך בתי הספר, כי הרבה פעמים המידע לא מספיק עובר, אני חושבת שצריך לשמוע את המועצה שלהם אומרת
להם את זה. אנחנו גם נפרסם בעל הגוש. גם את התמונה שלו, וגם
מי הוא. מה צריך
לעשות? בביקור בלבון, דני
יציג את זה. החדש, כן. ונועה תוציא גם איזה משהו בסיום.
תמה.
נכון, היה לה תמונה.
נועה מתחלפת.
כן, כן, לא.
הודענו על זה שהיא מתחלפת.
הורים, אבל לציבור ההורים.
הודענו, גם ההורים יודעים, כולם יודעים. אבל, ובעל הגוש הנוכחי הוא מופיע, מוטי. ונועה גם כנראה תצא בכתבה
הבאה. אבל תביאו
אותו בוואטסאפ.
אני תמיד מעבירה
בוואטסאפ. על הגוש הוא
התחלפת ולא כולם יודעים.
לא, לא צריך לבוא בוואטסאפ.
אתה יכולה...
בהודעות שהיא מוציאה.
דני,
אתה
מתקדם שאתה בקומה?
נושאים מנהליים. חברים.
סליחה, עוד דבר רציתי. עוד דבר, סליחה, נכון? אתה רוצה לדבר על זה?
כן, לא, אם לא הייתה חברה
בוועד המנהל של המרכז הקהילתי כעובדת,
עכשיו אנחנו צריכים שמות יהיה מנהל.
ואנחנו רוצים במקומה שהוא פשוט יקנה.
צריך לאשר את זה.
אם זה בסדר.
אז מה לא שמענו?
שהוא נציג, הוא חבר הנהלת המרכז הקהילתי, במקום נועה. מי בעד? מישהו נגד? אתה נגד?
ברור. לא, כי כשהוציאו את דנה, אמרו אותך אחרי תקנס בחורה במקומה.
מה לעשה?
הוא לא בחור.
מה לעשות?
אז יש פה עניין.
אז תעשו את זה גם.
אני אומרת בחורה. תביא בחורה, נכניס אותה גם.
זה לא כזה פשוט. בקיצור הוא נגד.
בקיצור אני נגד כרגע.
בסדר. אין שום בעיה.
אל תשאיר.
טוב. הרשאה לכרטיס חכם מנהלת ביטחון קהילתי. יש לנו משרה שמנהלת ביטחון קהילתי. אני לא יודע למה היא צריכה כרטיס חכם בגלל התברים או בגלל האופן שבו עובד המשרד לביטחון.
היא צריכה כרטיס חכם כי היא צריכה להעביר את כל הדיווחים למשרד לביטחון
פנים. במרכבה,
והיא חייבת שיהיה לה כרטיס.
יש לנו מנהלת ביטחון.
כרטיס התקשרות כזה.
אמרנו את זה גם. שירה ברק מילות.
זה כרטיס הזדהות חייב להיות.
כי את לא היית במיליאר.
לא חייב.
אבל זה מה כן. אין כסף. רגע, אני מביא את שלושתם ביחד.
זה הדרך שלכם
להערך. אני אביא את שלושתם ביחד, חברים, כי יש לנו פה, עיקר הערב זה נושא מים וביוב, הגיע לפה סמי, תכף אנחנו נפתח את זה, יש לנו גם תברים, ונמצאת פה לימור. שלושת הנושאים הטכניים בעיניי, הרשאה לכרטיס חכם מנהלת ביטחון קהילתי, אישור עבודה נוספת לנטע רוזני שהיא עובדת רווחה, עובדת סוציאלית ברווחה, לפי המלצת המנהלת שלה ומנהלת משאבי אנוש, שיעור ושינוי מורשי חתימה בבית ספר סלאמה בגלל החלפת תפקידים שם. מישהו נגד? משהו בדברים האלה? לא. טוב, תברי, בואי תציג את
הבא. סלמי אמוציה, חבר
המוציה. בסוף חצי ישיבה אנחנו...
מרב?
אתם תחתים לנו את זה.
לא, אסור, חייבים לעשות את זה.
מרב? למי זה
שאלה?
מי בשאלה?
יש אצל רונן את השם.
הפעם הטבלה קטנה.
לא, היא לא קטנה, יש עוד המוציה. עכשיו, קודם כל...
מי בסלם משתה?
קודם כל קיבלנו הרבה הרשאות ליישובים הבדואים יש פה סכומים לא קטנים, יש פה עוד עמוד עם המשך, יש פה הרשאה של סלם ל-9 מיליון שקל. אחמד, מה זה מגרשי אינפל?
זה המגרשים ששיווקו ב-2019 בסלם, אז משרד השיכון עד היום העביר לנו את ההרשאה של ה-70% ומהתוספות שצריך להעביר, אז הוא העביר את ההרשאה אחרי עבודה אינטנסיבית מאוד קשה, אז העביר אותה עכשיו 9.5 מיליון שקל ביחד עם 3.5 מיליון שקל של משרד התחבורה. אז אלחמדולילה.
ועוד הרשאה לכביש 14 בסלם, עוד 3 מיליון שקל,
כן,
ועוד כמה הרשאות, סכומים...
כן, 15 מיליון שקל קיבלנו החודש הזה.
חוץ מזה קיבלנו הרשאה...
כל כך הרבה כסף לבדואים, לא יכולים לבוא למליאה?
מי? הם לא מגיעים בגלל כך, שאני מביא את הכסף.
חודש הבא יקנו רמדאן, עכשיו לא רמדאן, שוסי.
מה אני אגיד לך? זה ימשיך לדורותיהם, איך אומרים, זה לא מהיום הסיפור הזה.
זה
מטורף,
באמת.
חוץ מזה יש הרשאה מאוד גדולה.
עבור מה הכסף למערכת
יאיר? רגע, יש הרשאה מאוד גדולה ממשרד להגנת הסביבה של 3 מיליון שקל לטיפול במזיקים תברואיים. אתם רואים את זה, 1756 זה הטבה, 2 מיליון שקל.
רגע, אנחנו יודעים מה אנחנו לעשות את זה?
זה לטיפול בלישמניה ובנמלי האש וזבוב החור וכל מיני דברים, זה מפורט, אז זה הרשאה מאוד יפה.
אתה יכול להגיד
לכולה
על ה-GIS?
עבור מה הכסף שזה?
לא, ה-GIS זה פרויקט קיים, אז נשארה לנו את השאיפה של 18,000 שקל מהלוואה אחת שלקחנו
במשרד הפנים, משום
מה נתנו 18,000 שקל יותר, ושם חסר לי כסף, אז הפרויקט של ה-GIS הגדול.
אבל אין שום
חשוב. זה לא משהו חדש.
לא, זה לא משהו חדש. זה פרויקט קיים.
נכנס ל-GIS של
המועצה.
זה היה חסר לו, אז...
ראינו את זה בוועדת
הכספים.
התברים, אנחנו לפעם האחרונה להיום, אנחנו נרים את היד.
אני באמצע שיח עם שאלה ללימור. לימור, אני מבינה נכון שהפרויקט עצמו לא פרץ מסגרת תקציבית, אבל המקורות מימון, עשית שינוי בי הטוב, שינוי
בתמיד. הדף השני לא הגיע, יש שם...
מי בעד לאשר את התברים?
זה 9 מיליון שקל של סלאמה, אנחנו נדאג להעביר לכם את זה. הרשאה ממשרד החינוך לשיפוץ חדר מורים במעלה צביה 100,000 שקל, עוד הרשאה ממשרד השיקום לכניסה למקיף סלאמה 345,000 שקל.
לציין 345,000 שקל משרד השיכון הגיע לזכרו של מחמוד, זכרון לברכה, הגיע לבית הספר ואמר אני שם כסף לכניסה לבית הספר לזכרו של מחמוד, אללה ירחמו, של בני בית הספר, אקלי דיעדה. אז משרדי ממשלה,
בגלל
שיש עבודה בדרך, אז הם שמו כסף. כן, הביאו את
זה. אני אסביר מה זה. ייעוץ משפטי אסטרטגי, זה הליווי. היום קיבלתי מעורך דין רון רוגין את הניסוח של הצעת חוק שהולכת לעלות שבוע הבא בקשר לסבסוד תשתיות, כשנוגע אלינו, ללב הגליל, שהולכים לעלות את זה. הקראתי לכם פה את ההסכמים הקואליציוניים שאנחנו היינו מעורבים דרכו. חלק מהדבר הזה של שאנחנו פועלים דרכו, זה ממומן על ידי מועצה אזורית עמק יזרעאל, ולפעמים יש מועצות אחרות שמשתתפות. בדרך כלל, ככל שזה מדובר ממוקד במה שנקרא לב הגליל, זה אנחנו במועצה אזורית עמק יזרעאל, סביב התיחום של לב הגליל, והוא מלווה אותנו בעניין הזה, זה הוא. זה פרויקט שהתחלנו אותו לפני 3 שנים, והוא מתחיל לתת פירות, וזה נקרא מבחינת הפרוצדור הייעוץ אסטרטגי, וכי זה עורך דין, אבל הוא מנסח לנו את הדרישות שלנו, מנסח גם את הדרישות שלנו מאלת שקד ומאלקין ומכאלה, וגם משתתף איתי בפגישות איתם, ככל שהיה מדובר שם בדרישה שלנו לקבלת החלטות ממשלה, או לתיקון של עיוותים שיש במינהל מקרקעי ישראל.
איזה היקפים
מדובר?
פשוט
הטבלה
ירדה מהר, אז זה לא...
כמה זה? 200,000 שקל בשנה, משהו?
אני חושב שקצת יותר. זוכר שתקצבנו את זה ב-300,
אם אני מדבר נכון. היה מתוקצב
בוועדת כספים,
כן.
200,000.
כן, עבר דיון כמובן בוועדת כספים.
200,000 שקל.
אני רוצה להגיד לכם שרון היה מורה שלי, וכשהגעתי לפה למליאה ושמעתי שהוא מדבר אותנו, הייתה לי הנחת רווחה, אנחנו בידיים הכי מקצועיות שיש באמת.
הוא מספר אחד בארץ.
לא, אין ספק.
הוא מדהים, באמת. סוג מקצוען, טוב.
הוא עובד על כל ההסכמים הקואליציוניים בשבילנו.
התוצאות?
שאלות נוספות.
ממש. עוד 50.
אנחנו מאשרים את התברים. מי בעד לאשר את התברים? מי נגד?
מי נגד? אתם נגד?
הם מדברים, הם מדברים.
הם לא קוראים שפתיים, הם לא קוראים שפתיים.
אתם הצבעתם נגד, אתה בעד. אתם בעד? לא, רק אתם
בעד.
אוקיי. אתם יכולים להישאר מעכשיו, את סופן ליד.
אגב, הפער הזה, שתדעו לכם, זה אורן. אורן, מה שהיה כתוב עכשיו בשלטון המקומי, הפער הזה בין 21 ל-37 מיליון שקל של הכנסות המדינה משיווק קרקע, זה רובי. הוא הביא את זה, הוא היה בדיון בכנסת שהציף את זה, כי הם לא רצו לגלות, זה צריך לחפור בשביל להגיע למספר הזה. זה מה שהוא עושה.
עכשיו, החלטה עצמו של החיילים.
כן.
צריך להביא לפה את שר האוצר.
טוב. לא, לא. צריך להביא לפה את הקשב של הממשלה קצת.
הוא חבר קרוב.
לבדוק לנו איזושהי עדיפות מסוימת. לא, תראה, זה לא טריוויאלי, זה לא פשוט. המצב שלנו לא פשוט. הכוחות שפועלים בעדנו, זה קשה לאסוף אותם, למקד אותם, והכוחות, השחיקה שנמשכת נגדנו, היא מגובה ברוח גבית מכל מיני סוגים.
היא כבר במנגנונים.
מה? כן.
ולהוציא אותם במנגנונים זה...
כן, כן. זה נכון, במנגנונים. טוב, אנחנו פה רוצים לעשות, תראה, אני אתן הקדמה בכל אופן. סמי נמצא פה. אנחנו ישבנו בחדר הזה, אני ישבתי בחדר הזה כשהקמנו את התאגיד קולחי משגב, והתחלנו להעביר אליה במה שנקרא בתחילו הרחימו את הברדק שהיה לנו פה בביוב ב-35 יישובי משגב. אנחנו למעשה הצלחנו לתפוס גל שהקדים את הארץ. זאת אומרת, אנחנו יצרנו מערכת ביוב של 300 קילומטר קווי הובלה ו-200 קילומטר קווי איסוף ב-35 יישובים, עם אדמה פרטית, עם טבעות של פזורות בדואיות, עם מעבר דרך רשויות אחרות, עם בעיות טופוגרפיות. אנחנו מביא, תבינו, הביוב בכל בבית של דן בבלי מגיע למכון טיהור ליד שעב. כן? הוא לא חושב על זה, אף אחד לא חושב יותר מדי על הביוב. על הקו ביוב במקרה של דן בבלי, שרפו את הג'יפ של יחידת הפיקוח של הג'יפים, בגלל שהם חסמו על הקו ביוב השנה. כן? שנבין עם מה אנחנו מתעסקים פה. אנחנו מתעסקים פה עם דבר ענק. הבנו במועצה כשהקמנו את זה שזה דבר קיומי. מה זה קיומי? כשאספנו את, היה הרי חלק מהקווים עשה הסוכנות היהודית, וחלק עשו היישובים, וחלק עשו בכל מיני דרכים, גם המועצה עשתה חלק, ובהתחלה הסתבכנו עם האישור של הסכם קצה. הקרמיאל היו פעם מתארים את הביוב במאגר של יודפת, זה היה עוד מלפני עדי אלדר, כן, ההסכם הראשון. ובסופו של דבר הקמנו את התאגיד הזה עם סיכון שאנחנו לא, החלטנו שהמועצה לא יכולה לעשות פה. זה סיכון של 100 מיליון שקל היה בערך. מה זה סיכון? זאת אומרת, יש היטל, זה אמור להחזיר, אולי זה לא יחזיר, אולי זה כן יחזיר, אולי כן ניתקע, אולי לא ניתקע, כמה זמן זה ייקח, זה ייקח 20 שנה או 40 שנה או 60 שנה, אף אחד לא ידעת עד הסוף כמה יהיה קשה להעביר קו ביוב מחרשים ליסעור. ועם השנים, אני הרבה שנים בהנהלה של הדבר הזה, אני עוקב אחרי הדבר הזה, אחרי 15 שנה בערך, זה 10-15 שנה, זה התברר לנו שזה חי, וזה קידם אותנו, זה קידם את הפתרון הביוב, ביבנו את כל המועצה ונכנסנו לתוך התאגידים שמטפלים במתקני הטיהור, ואז התחלנו לתת שירותי מים. אני הייתי רכז מוניציפלי של סלם, של קמן, אני סיפרתי את הסיפור הזה כבר כמה פעמים, כשהמים שם היו סגורים ואנשים לא היה להם מים בברזים איזה חודש וחצי. 150 משפחות, ללא מים. זה לא היה לפני 100 שנה, זה היה לפני 20 שנה, באמת.
זה 2001.
כן, לפני 20 שנה, אבל זה... הקמנו עמותה, נדמה לי שאתה היית איתי כשהקמנו את העמותה. כן, נכון. כן, הקמנו עמותת מים, ואני גם שמח לבשר שהיום הוא תכף ייתן את זה, כבר כל העמותות המים הבדויות הם כבר גם מנהלים אותם דרך כולכם משגב. הצטרף עכשיו מורשת לאחרונה, זה כבר 20 ו... כמה? 24 יישובים, תכף הוא יגיד, מתוך יישובי משגב, החליטו באופן וולונטרי להצטרף לעניין הזה. והשבוע הבא יש כנס ארצי של כל הארץ שמשכנים, הרי יש מקומות שיש עמותות, אגודות מים כאלה מסורתיות, של חקלאיות, שזה ממלכות כאלו עם הרבה כסף, שהם נותנות כסף חזרה לתושבים, בצורה כזאת, צורה אחרת. מנסים במדינה לעצור את זה ולהעביר את כל המדינה לדגם הזה. אז עושים את זה, זה פה אני לא אקח את המקום של סמי, אבל הקולחי משגב מטפל בתשתית חיונית, במוצר חיוני, בשירות חיוני, בכלים מורכבים ובתנאים לא פשוטים, גם מבחינה בירוקרטית, רגולטיבית, גם מבחינה טופוגרפית, מבחינת הפרשי גבעים, כי זה משפיע פה על הגרביטציה גם מבחינה, מכל הבחינות, גם מבחינה אנושית. בסופו של דבר יש להם ממשק אינטימי עם כל אחד מאיתנו. אם לא דרך המים, אז...
דרך השובר תשלום.
בבקשה.
טוב, ערב טוב. אני שמח ממש על הזכות, אנחנו בדרך כלל נפגשים אחת לשנה בהצגת הדוחות הכספיים, זה מפגש טכני קצר, ובאמת חשוב.
כמה שנים אתה?
אני מ-2005 בכל חיים.
סמי, זה יכול להשתמש בכל חיים.
אני צריך אבל לראות את המצגת.
אוקיי, אז רק במחילה מראש, המצגת טיפה ארוכה כי ניסיתי לזכור את רוב תחומי הפעילות שלנו, היא גם קצת פיקנטית ובטוח שהיא תעורר שאלות, ואני מאוד אשמח אם הן תהיינה בסוף, כי אחרת אני לא אסיים את המצגת. אז אנחנו נרוץ קדימה. דני באמת נתן פרומו לא מתואם, אבל זה בדיוק מה שהיה כאן בשנות ה-90. אני לא הייתי כאן, אני הגעתי בערך 6 שנים בתוך, עמוק בתוך הפעילות. שאלות שעלו בנוגע לביוב, לאן זורם הביוב ממוצא היישוב? לוותיקים ומי שמכיר בינינו היו בריכות חמצון ברוב יישובי משגב, או שהיה פתרון מקומי בתחום היישוב בורות איסוף, או הגני חמצון, היה במורן, היה במרכז משגב, בלוטם, פתרון מוכר והיה מקובל, וכולם רצו אותו מחוץ לתחום שלהם, נימבי המוכר. עלו שאלות האם יש פתרון קצה לביוב, הפתרון יהיה מקומי או אזורי, השאלות עלו בעיקר מהגורמים הסטטוטוריים, בעיקר משרד הפנים, כמה עולה המפעל הזה? מי אמור להקים אותו? איך מממנים את המפעל הזה בכלל? ומים הביוב צריך לזרום דרך רשויות שכנות, שבחלקן המעבר הוא בלחיצת יד ובחלקן המעבר הוא מאוד מאתגר. קווים דרך סכנין, הרבה, קידוחי מקורות, נחלים, רגישות הידרולוגית וכו'. בשעתו הצומת שבעצם הדרמטית שגרמה להקמת קולחי משגב הייתה משפט שכתוב באדום, היעדר פתרון ביוב, המשמעות שלו היא בעצם חסם פיתוח. זה עד היום אגב, משרד הבריאות לא מאשר
לא הרחבה של יישובים, לא הקמה של יישובים, לא תוספות בנייה ביישובים, בהיעדר מענה מוסדר לביוב, אם ברמת מכון טיהור שפכים, ואפילו ברמת קו פנימי או מאסף שלא שודרג ולא מתאים לקיבולת העתידית. אלה תמונות שאספתי משנת 99, איך נראה פתרון הקצה של חלק מיישובי משגב, נחל כבול. זה אגב היה, היום זה נראה מזעזע, בעבר זה לא נחשב מזעזע, שביוב זרם בוודיות. מצד ימין זה מאגר במרכאות שהיה אסף את יישובי מנוף, שכניה וקורנית, פשוט מאגר ביוב גולמי שמחכה שהשמש תיעדה אותו, ככה זה נראה. כמה שנים קדימה זה נראה כמו בריכות חמצון, אבל עדיין במוצר בריכות הללו לא היה שום המשך. יש אפילו אזורים שההמשך היה פשוט לים, וזה היה נחשב כפתרון, ואנחנו שוב מדברים על בערך לפני 20-25 שנה ולא יותר מזה. ואז קמה החברה, אני אעבור פה ממש בקצרה, ב-98 ביוזמת המועצה כחברה מקצועית וחברה עירונית. אנחנו חברה עירונית מלכרית ללא כוונות רווח, שפועלת כישות משפטית עצמאית. יש לנו דירקטוריון, יושבים פה חברים בדירקטוריון, ועדת כספים, מכרזים וביקורת. אנחנו משרתם של שני רגולטורים, גם משרד הפנים, כפי שקיים במועצה לעניין תקנון מבנה ארגוני שכר, ורשות המים בכל העניין הרגולטורי, סטטוטורי, בעניין המים, תפעולי, תעריפים, עמות מידה, הנדסיות ושירות. הגבייה, האכיפה והנהלת החשבונות מתבצעים אצלנו. אני מדגיש את זה כי זה לא אופייני למי שדומים לנו התאגידים, תאגידי המים, שהוקמו מכוח חוק תאגידי המים והביוב. ואנחנו לא תאגיד מים וביוב, אנחנו חברה עירונית, וגם קמנו הרבה לפני תאגידי המים, וגם הרבה לפני שחוקק החוק. נכון להיום אנחנו מספקים מים ל-24 יישובים, שבחלקם גם יש שתי אגודות או שתי עמותות או שני אזורי הספקה שונים, כדוגמת קמאני וסלמה. גם בפארק התעשיות אנחנו מספקי המים וגם במתחם השירותים של המועצה.
אגב, 24 יישובים, אני כן אגיד את זה, אנחנו תמיד סופרים יישובים, אבל זה בתושבים, זה לא 24 חלקי 35, זה הרבה יותר. זאת אומרת, היישובים שלו, מרובם יישובים קטנים, והיישובים שכן, זה כל היישובים הגדולים, בינתיים, זה לא יודע מה, אם זה 80% או 90% מהמים, אבל זה...
סני, שאתה אומר, מספקים מים, זה מים וביוב?
כן, הביוב תמיד.
רק
ביוב תמיד.
זאת אומרת, ביוב זה לכל 35 יישובים?
כן, כן. הביוב, אגב, מלכתחילה, המנדט להקמת הביוב והתחזוקה שלו הוא היה למועצה, וגם היום, הוא המועצה שהצילה בעצם את הפעילות אלינו. זה החזון והשליחות שלנו, בסך הכל לקיים את המועצה, פתרונות ביוב, ותוך כדי זה לשמור על ערכי טבע, מה שמאוד מתנגש באופן כלכלי, מקצועי ויעיל. זאת טעימה מהפרויקטים הראשונים, תחנת שאיבה שהוקמה בלבון, שזה יישוב יחסית צעיר, וגם בדמדה, עם סיוע של הממשלה במענקים חסרי תקדים של 50% ו-75%, בעיקר למגזר. מטש כרמיאל המפורסם שמקבל היום כ-70% מכמויות השפכים של משגב, ומטש נטופה. זה שקף תמציתי ומסכם של רוב הפעילות שלנו בפרויקטים פיזיים. עשינו כ-230 פרויקטים, למעשה כל הרחבה במשגב שמתבצעים בקווי ביוב, כמובן אנחנו מבצעים אותם בשיתוף היישוב, החברה הכלכלית או כל גורם יזמי אחר. כ-350 קילומטרים של קווי מים וקווי ביוב, לדעתי זה 100, עוד 100 קילומטרים של קווי מים. 30 מתקנים, דני דיבר על הנושא הטופוגרפי, משגב ממוקמת בטופוגרפיה מאוד מאתגרת לעניין הביוב, שזורם רק בגרביטציה, או כשמאלצים אותו עם תחנות שאיבה, אז בחלק ניכר מיישובי משגב יש תחנות שאיבה לביוב, יש לנו גם יישובים עם 3 תחנות שאיבה ביישוב אחד, מאוד מורכב ומאוד מאתגר. הגני הביוב של משגב נחלקים ל4, הראשי שבהם זה כרמיאל, שיושב למרגלות פארק ברלב, פארק תעשייה ברלב. מטש נוסף וקטן ובעייתי ומאתגר הוא נטופה, שמקבלת מורשת חלק קטן מקורנית דמדה ויופת. כן. מטש פרוד שממוקם ממש בצמוד בפעתי פרוד, והוא מקבל את רס אלן ומורן. דמיינו לכם איך הביוב מגיע לשם. זה תחנת שאיבה עצומה ברס אלן עם קו סניקה שמעלה את השפחים כ-150 מטרים לאורך כ-6 קילומטר, מגיע לתחנה משותפת למרגלות חזון יחד עם מועצה אזורית מרום הגליל, שמשם הביוב נסנק למטש פרוד. וכל הסיפור הזה, דמיינו לעצמכם מה זה אומר בהיבט הכלכלי, לספק את צורכי רס אל עין הקטנה ומורן הקטנה באופן יחסי.
לא, במה זה לספק? בזכות זה נחל צלמון הוא לא כמו נחל שזור. נחל שזור, בקעת בית הכרם, מה שהיה פעם, שאנחנו מכירים, הוא ביוב. ונחל צלמון, לא.
איך המבנה של השותפות?
אני אמשיך את זה, אבל בכל מטש בעצם אני נציג. יש בחלקם מועצות, בחלקם דירקטוריונים, בחלקם ועד מנהל. כשהחברים זה השותפים. בהתאם לחלקם היחסי, בהצבעות חלקנו שווה, והתקבלות, ההחלטות מתקבלות שם ברוב, מורכב, מאתגר מאוד כל נושא המטשים, אני אדבר עליו על קצה המזלג. הצד המערבי של משגב, מצפה אביב...
תגיד מילה על הסיכונים שבאת, זה בעצם משהו שואל. תגיד על זה,
ניכנס לזה.
חווינו, חווינו.
הוא ייכנס לזה גם במיליון, שחווינו בזה.
כן, המטשים מאתגרים, נדבר על זה. הגן המערבי שלנו שמקבל את שפחי מצפה אביב ותלאל, שעובר וחובר לתאגידים שונים, תאגיד סובב שפרם, תאגיד גדול שנמצא דרומית לנו, ותאגיד אלן שנמצא מערבית, צפון מערבית לנו, התאגיד של ירקה, ג'וליס ושוט. הקווים עוברים בשיתוף איתם ומגיעים למטש אקו. עד כאן מניתי 4 מטשים. הקמנו תשתיות ביוב לכ-3,200 יחידות דיור, חיבור כל היישובים לפתרונות קצה. היום כל משגב מבויבת, יש אזורים בודדים שלא מבויבים, ואלו הם הבזורות. אני אציין כאן שבזורות שיש לנו פתרון ביוב נגיש אליהן, על אף שהן אינן סטטוטוריות, הן מחוברות לביוב, והטעם וההיגיון הוא שמירה על הסביבה. אנחנו רשאים לעשות את זה על פי הכללים. עומדן השקעות של כ-125 מיליון שקל, וחמישית מהמימון באמצעות הלוואות מדינה, בלי זה לא יכולנו לצאת קדימה. כאן תצה ברזולוציה לא להיט.
מחזור של
החברה? 30 מיליון. זאת תצה שמתארת פחות או יותר את הפריסה של הקווים עליה דני דיבר. אם ניקח את האזור של מטש נטופה, הקו האדום הוא קו משותף אל היישובים שמניתי קודם. מטש אקו שנמצא באזור הזה מקבל את שפחי מצפה אביב דרך תמרה ושפחי תלאל. יש לנו את חרשים, חלוץ, לבון שמתנגזים דרך נחף אל מאסף כרמיאל ואל מטש כרמיאל. יש לנו את הררית ואבטליון שמתנגזים דרך הרבה אל מאסף כרמיאל ואל מטש כרמיאל. המורכבות, הטופוגרפיה והעלויות הן אסטרונומיות.
מורידים מים
בסך,
זה מגיע אחרי יומיים.
ממש ככה, ממש ככה. זה המבנה הארגוני העדכני שלנו, לא מאוד השתנה בשנים האחרונות. הדגשים הם כאלה שמערך התפעול שלנו הוא מונה שני עובדים, אחד רכז מים ואחד רכז שפחים. מרבית הפעילות מתבצעת על ידי קבלנים בהתקשרויות במכרזי מסגרת. אנחנו מתנהלים כגוף מטה, המערך הוא מאוד מאוד מצומצם, היתירות היא כמעט אפס. איש תפעול אחד למים, איש תפעול אחד לביוב. מערך ההנדסה והפרויקטים והזיכרון הארגוני ההנדסי גם הוא מתבצע על ידי משרה אחת, לאודין זלוטניקוב. שירות הלקוחות שלנו נחלק לשניים, יש שירות לקוחות הנדסי לכל העניין הסטטוטורי, היתרי בנייה, מיפוי, GIS וכולי, ושירות הלקוחות הכולל, קשר עם תושבים, דוברות, אתר אינטרנט, שפחי תעשייה, מערכות קריאה מרחוק וכולי, אני ארחיב על זה עוד מעט. ומערך הכספים שציינתי קודם, שהוא אין-האוס, אנחנו בחרנו מסיבותינו שלנו שלא להוציא את השירות הזה למיקור חוץ ולעשות אותו בעצמנו. אנחנו גם בודקים את עצמנו ברמת העלויות והכדאיות, גם על זה אני ארחיב בהמשך. עכשיו יש כאן הצצה לסיכום שנת 2022, זה ממש נגיעות המצגת הזאת, המצגת הזו. המיקוד שלנו תמיד הוא בנושא השירות לתושב. ההסבר הוא פשוט, אנחנו מונופול בתחום הביוב בוודאי, בתחום המים ברוב היישובים, האלטרנטיבות הן מועטות. יישוב שבחר שלא להצטרף, המים מנוהלים על ידו או על ידי היישוב, סלש האגודה או על ידינו, זאת אומרת אפשרויות הבחירה לא קיימות, ומה שנשאר לנו לתת באופן הטוב ביותר, המצוין מבחינתנו, זה השירות. התעריפים הם תעריפים גבוהים, התושבים לא מעט מלינים על כך, ואני חושב שבזה אנחנו עושים השתדלות להיות במקום טוב, במקום מספק. אנחנו גם פה בודקים את עצמנו, מקבלים משובים ומשתפרים. לצורך העניין, אלה פעולות שעשינו רק השנה, שקשורות גם להצטרפות של יישובים חדשים במגזר, שצריכו מאיתנו לשנות קצת אזימות בספינת השירות שלנו. אז השקנו יישום של תיק תושב, אפליקציה שמאפשרת לתושב להיכנס דרך האינטרנט לתיק הצרכן שלו, לצפות בצריכות, חיובים, חובות וכו'. אפליקציית Read Your Meter Pro, זו אפליקציה שמאפשרת לאחר הרשמה לקבל אינדיקציות על נזילות וחריגות צריכה ב-SMS'ים. מאחר וכל המונים הם מונים משדרים, אפליקציה פנטסטית.
אני חייב לזה, תרימו רגע את הראשים שלכם. מי פה השתמש באפליקציה הזאת?
אנחנו. אני מקבל הודעות כל פעם. אנחנו מקבלים הודעות אבל.
אין
לי אפליקציה, אנחנו בולים הודעות כל הזמן.
גם הודעות שיש שמיים פתוחים וכן. לא, יש אפליקציה שמראה לך, מאפשר לך להשוות את הקריאה ש... מה? תעשה.
למה אני נשוי?
תכתוב פעם אחת
שאין לי זמן, דני, אין לי זמן.
קיבלנו
אלף מתי, אני אין לי זמן.
טוב, חבר'ה, מאוד כדאי, כי כשיש נזילה והיא משמעותית, ואנחנו נגיע אליהם שירות הלקוחות לאחר 4-5 ימים, זה יכול להיות עשרות רבות של קובים, תכפילו אותם ב-10 שקלים, אנחנו נפרדים ממאות שקלים מהארנק, לא כדאי, האפליקציה הזו יכולה למנוע את זה. הנגשת ערוץ תקשורת חדש בוואטסאפ בשיתוף ותודות למוקד המוניציפלי, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ, להעביר טפסים, יש לנו טפסים מקוונים באתר החברה, זה מוזמנים רק, להיכנס.
אתם זוכרים שסיפרנו לכם שהמוקד המוניציפלי, חלק מהדברים שהוא עושה, הוא מקל על כל האגפים במידע שהוא בדרך כלל גנרי לציבור. אז המנהלת שלנו פונה לכל האגפים, לכל המנהלים, ושואלת אותם איך אנחנו יכולים לעזור ולעצור את זה אצלנו, כדי שלא יפריעו סתם, לכאורה, כן, זה לא הפרעה, אבל שישאלו והכל ייסגר כאן. אז זה חלק מהעבודה ש... ואני חייבת להגיד ש... טוב, אני אגיד את זה אחר כך עליך, אבל יש פה שיתוף פעולה נהדר. שזה אומר גם על המנהל אגף, שמשתף את, את השותפים האחרים פה בצוותים שלנו.
כל השמותים ניתן להגיע דרך אתר המועצה.
זה נכון, בהחלט.
גם הקמנו והפעלנו מוקד מענה ברורים חדש, על ידי חברת מגער, שהוא גם בשעות הפעילות וגם מעבר לשעות הפעילות שלנו. אחת לשנתיים אנחנו מבצעים משובים עם כל היישובים, ממש תקופת הקורונה זה היה בזומים, חזרנו למפגשים פיזיים, שהתכלית היא פשוטה, להיפגש, לספר מה עשינו ובעיקר לשמוע מה טעון שיפור. זה מקצת הפעילות השירותית שלנו, השיווקית שלנו, אם זה עניין המגבונים, האפליקציה שלנו בסלולרי, הרידיומיטר שדיברתי עליו, והנגשת המידע בנושא מדעי המים הדיגיטליים וכולי. קצת בהיבט הפיזי, אז שדרגנו בשנה הזו שדרוג משמעותי של תשתיות. היישוב שורשים שהצטרף בשנת 2020 קיבל שדרוג של כל שלב א' של תשתיות המים והביוב, שדרוג במאסף במכמנים, חלקים בגילון ובצורית, מצפה אביב, ובמגזר, שאני אדבר על זה בהמשך, בחוסני הרס אלן סלם מרכז, סך כל שדרגנו 9 קילומטר, זה המון, מתוך כ-120 קילומטר של תשתיות מים, בהתאמה לתוכניות האב והקיבולת, גם מכון טיור שפחים קרמיאל, בשלבי שדרוג, בהיקף של 77 מיליון שקל, חלקנו שם אמנם רק 10%, אבל אנחנו פעילים, ובעלי עניין ניכר שהמיזם הזה יצא לפועל, ואם לא, אנחנו מיד באיום של חסם פיתוח. ביטלנו תחנות שאיבה, זה מוטו שלנו גם מסיבות אנרגטיות, סביבתיות וכו'. כל תחנה שהיא מיותרת והוקמה בעבר, אם על ידינו, אם על ידי המועצה או הסוכנות, וניתן לבטל ולייתר אותה ולחבר את המוצא שלה לקו גרביטציוני, אנחנו עושים את זה. בוטלו תחנות באשחר, יובלים, רקפת, לוטם וכמון. כאן יש הצצה לאתגר שחווינו ב-2022. זאת הייתה השנה המאתגרת ביותר שפגשנו. הצטרפו אלינו בשנה הזו ארבעה יישובים. השפיעו בגידול של כ-30% בפעילות המים שלנו על הנייר, וב-100% בפעילות התפעולית שלנו. דמיינו לכם את סלמה עם משק מים שחווה משהו כמו 4 ספקים בשנתיים שהתחלפו כקבלנים, היעדר מענה, היעדר התייחסות, היעדר שירות, וביום אחד נכנסים כולכם לסגב, מוציאים אס-אמס לכל התושבים שרשומים, ברוכים הבאים, אנחנו זמינים לכל צורך, לכל תקלה, ואחרי יומיים מבול של פניות רלוונטיות ולא רלוונטיות. ממש קרסנו, גם המערך הטיפול שלנו וגם מערך השירות שלנו. אנחנו עדיין בשלבי ככה חבלי לידה עם העניין הזה, פשוט, לא פשוט, ממש מאתגר, אנחנו בתוכו. אתם יכולים לראות פה נתוני פתיחה של 40% פחת, אנחנו רגילים לסגור שנה עם ממוצע של 4-5%, ירשנו יישובים בהיקף של 30% מהפעילות שלנו עם 40% פחת מים, אנחנו לא רגילים לזה. מצד שני, זה הכל ביחד. וגם הרבה פחת פיזי, דליפות, צנרת בלויה, היעדר מדידה, אזורים לא מדודים, וגם גנבות, אי אפשר לומר שזה רק גנבות. מצד שני, בתוך המהלך הזה שנמשך כשנתיים, הצלחנו לגייס מענקים של 10.5 מיליון שקל מהמדינה, שהתכלית והייעוד שלהם זה לטפל בספקים קורסים, וזה בעצם מסייע לנו להתגבר על המשבר הזה. עבודות בעיצומן, עברה בסך כל שנה, אנחנו עמוק בתוך העבודות בשיקום והנחה של צנרת חדשה שמחליפה את הצנרת הבעייתית. זה צנרת, מתקנים, איגום וכו', עסק מאוד מורכב.
לצייר רק על המהלך הזה, הרשות המים לא אהבו את זה, רק שתדעו. הם לא אהבו ומחכים כל דקה שנגיד להם אנחנו לא מצליחים לעבוד, שיחזרו את הכסף. זה לא מובן מאליו. זו עבודה אינטנסיבית מאוד קשה שעשה סמי ביחד עם המועצה לעניין הזה. הגיעו כאן האגודה, הגיעה השלומית, נכון? היא אמרה, תנסו ככה, יאללה כמו, תנו לנו להחזיר קצת כסף מה שלקחתם. אז זה לא יהיה, אנחנו רוצים מאוד.
אוקיי, קצת בנושא מערכות מידע וטכנולוגיה. תיארתי קודם 30 מתקנים, 400 קילומטר של קווי ביוב, איך עובד אחד בתפעול משתלט על כל העניין הזה. אז כל המתקנים מרושתים במערכת טלמטרית, בקרים דו-כיווניים שבעצם מנטרים את המתקנים 24/7 אונליין. כל תקלה, המשמעות של תקלת חשמל, תקלת משאבה, קצר, חסימה, שליקה, המשמעות שלה היא גלישת ביוב. אין לנו גלישות ביוב, זו תופעה שהיא לא קיימת. הרבה מאוד תחזוקה מונעת, הרבה מאוד שטיפות יזומות, שאיבה בזמן של בורות, לא מחכים לדקה 99. יש לנו מערכות GIS בשיתוף עם המועצה. במערכת של המועצה ניתן לראות גם את תשתיות המים והביוב רבתי, קווי מים, אביזרים, נקודות ביקורת, נקודות דיגום וכו'. מעבר למערכת הטלמטרית שציינתי קודם, יש לנו גם רגשים. זה איזשהו סטארט-אפ במרכאות שעשינו עם חברה מתפן, שבסופו של תהליך יש לנו רגש שהוא אוטונומי מבחינת אנרגיה, הוא ממוקם בתאי ביקורת בצמתים מרכזיים בוודיות, והוא משדר אס-אמס ברגע שהמפלס בשוחה המרכזית עולה, וטרום גלישה אנחנו מקבלים אינדיקציה, פתרון שעובד בערך כ-3 שנים ועובד בצורה טובה ומציל אותנו בלא מעט פעמים מאזורים שאנחנו לא מגיעים אליהם, וגם מטיילים רגליים לא מגיעים אליהם. עשינו מיזם דומה גם בניטור לחץ מים ביישובים, כאשר יש ירידה בלחץ עוד לפני שהתושבים פונים או מרגישים, אנחנו יודעים במה מדובר ומשתדלים לתת את הפתרון מראש. יש עוד נושא שלם שלא ארחיב עליו את העירייה כרגע, של ניטור ודיגום שפכי תעשייה. היום ישנם כללים שעל פיהם המזהם משלם, המפעלים שחשודים כמזהמים נדגמים באופן רציף יחסית, בין 4-12 פעמים בשנה, בפרמטרים שאנחנו יודעים עליהם מראש ככאלה שעשויים להיות בעייתיים. המפעלים משלמים על הדיגומים הללו, ומשלמים גם אם הם חורגים מהפרמטרים המותרים. זאת גם הצצה קטנה לתקציב ההוצאות שלנו לשנת 2023, שמסתכם בכמעט 32 מיליון שקלים. תחזוקה ותפעול הביוב עולים לנו כ-6 מיליון. המים, אחרי הגידול שדיברתי עליו קודם, עולים כ-9.5 מיליון שקל. פיתוח המים, כ-3.3 מיליון שקל. פיתוח תשתיות ביוב עוד 6 מיליון שקל. ניתן לראות פה את הוצאות הגבייה, הנהלה וכלליות, שיקום ושדרוג. תכף אני אראה קצת עקומות שמתארות את ההשתנות.
זה גם השקעות וגם שוטף.
ושוב הצצה. כמדי שנה בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, הנהגנו נוהג רב שנים של מדדים, מדדי השוואה שלנו עם עצמנו או שלנו עם הענף, כדי לראות איפה אנחנו עומדים ביחס לשנים קודמות בביצועים, איפה אנחנו במצב טוב ואיפה אנחנו טעוני שיפור. זה ממש צילום של הטבלה, ניתן לראות פה שאנחנו בודקים את עצמנו משנת 2008, יש לנו מדדים שהתחלנו ב-2006 אבל הם חלקיים. כשיאושר הדוח הכספי ל-2022 יהיו גם נתוני 2022. אני אתן לכם הצצה גרפית על חלק מהמדדים. התכלית של הבקרה והמדידה מאפשרת לנו שיפור והתייעלות. יש גם מדדים ויחסים פיננסיים כמובן. אלון מדבר על זה בדרך כלל עם אישור הדוחות הכספיים, על המצב והאיתנות הפיננסית של החברה. קצת אינדיקציה לגבי עלויות המים הממוצעות. 10 שנים אחורה בערך, התעריף הממוצע לשימוש ביתי עומד סביב 7 שקלים. צריכת המים השנתית הממוצעת לנפש נעה בערך בין כמעט 50, עלתה ל-70 ועומדת היום על סביב 62 קוב לנפש לשנה. צריכת המים השנתית הממוצעת לבית אב, ניתן גם כאן לראות אותה, עלתה קצת מעל 300, ובשנה האחרונה הייתה ירידה בצריכת המים.
הגבעה הזאת זה גידול.
לא, מאחר וה... רגע. כן, מאחר וה... יש לנו פה עלייה בצריכה וירידה בצריכה. פשוט. מה הסיבות? הסיבות משתנות, גם קורונה וכו', מודעות וכאלה.
מחיר גם.
וגם, כן, גם מחיר.
ראינו קודם שאתה... איך פרמטר נקבע כמה קוב מגיע לנפש? לפי איזה חישוב?
רשות המים, תעריפי המים קבע רשות...
אני לא בטח, אני מדבר על כמות המים.
תעריפי המים והמכסה לנפש נקבעים על ידי רשות המים. 3.5 קוב לנפש, לשיטת או טענת רשות המים, זו כמות שהיא מספקת לצרכים קיומיים, והכמות שהיא מעבר לכך, הם עודף.
הרבה תושבים ירדו בגינון, מעלויות של הגינון, הרבה, אני יודע, טוב טוב למשל.
אני ברשותכם ממשיך, זה ממש לקראת הסוף, ממש לקראת הסוף. לא הכל ורוד, אתם רואים פה את הפיק הזה בפחת המים. סיפרתי על השנה המאתגרת, גם אנחנו כבר בתוך שנה מאתגרת נוספת, אז פחת המים אצלנו מטפס, וגם זה טעון שיפור, אנחנו עמלים על זה יום וליל.
מה זאת אומרת שהפחת גודל בלמעלה מפי שניים פחות בשנתיים?
אמרתי, הסברתי, קיבלנו יישובים, 4 יישובים מפחת ממוצע של 40%.
4 יישובים ברמת יישוב זה על 10.
קיצוצים בצינורות, כל מיני דברים כאלה. שמיים נעלמו ולא עבור דרך המונה.
אני אמרתי את זה קודם, אבל אני חוזר עכשיו. בסדר? סלאם זה היישוב הכי ותיק במזרח, קודם כל, גם מבחינת תשתיות, זה גם 4,000 תושבים. מורשת זה קרוב ל-2,000 תושבים. כמאנה זה קרוב ל-2,000 תושבים. חוסניה זה קרוב ל-1,000 תושבים. מה שאמרתי עכשיו זה הכפלה של כמות המים לעומת שנה קודם. הכפלה. היישובים, למעט מורשת, שהפחת היה סביר, היישובים הבדואים הפחת 40% היה 40%. הוא אמר, 40%.
עדיין,
אגב. אז אם אנחנו ב10%, זה כמו שהסוציו-אקונומי שלנו 7 בזכות הבדואים, אז עכשיו הפחת שלנו עלה ל10 בזכות הבדואים. הוא מטפל בזה. איך הוא אמר, יומם ולילה. חידשנו את השנה.
זה אמור להתעזר.
זה עבודה, זאת עבודה. אנחנו בתוך האירוע. יש פה אירוע שאנחנו בתוכו.
כמה זמן אתה רואה את זה?
שנה, שנתיים. הוצאות תפעול, איזושהי אינדיקציה שהיא מחלקת את ההוצאות במטר קוב, לקבל תמונה גם בערך 10 שנים אחורה, העלויות לקוב. תן לראות שהשנה הוספנו הרבה מים למחירה, והוצאות התפעול נשארו יחסית דומות. הם עלו, אבל הם קטנות יחסית ביחס לגידול, עלות שולית פוחתת מוכרת. בעניין הוצאות תפעול הביוב, ושוב, אני יודע שזה מהיר וקשה לעיכול, אני מתנצל, אבל זאת ממש הצצה רק למדדים שהראיתי קודם. אז יש כאן שתי עקומות שהעליתי אותן בכוונה כדי להציג את המשמעות של עלויות הטיהור. בביוב יש את עלויות התפעול, עלויות השיקום ועלויות הטיהור. עלויות הטיהור הן דרמטיות, זה כמה אנחנו משלמים למכוני טיהור השפכים, כדי שהם יקבלו ביוב גולמי ויוציאו קולחים לחקלאות ובוצה לדישון החקלאות. עולה המון המון כסף.
למה זה עלה ב-2018?
עלויות במט"שים עולות. התהליכים מתייקרים, הרגולציה עולה, הטיפול היה שניוני והפך להיות שלישוני, מצפים לטיפול ולהקמה של מאגרים מעבר למוצא המט"ש, לדאוג גם לקולחים.
היום אנחנו מחויבים בשלישונים.
חויבים? במכוני טיהור כמעט ואין הכנסות. זאת איזושהי אקסיומה מאוד בעייתית שהמדינה בעצם מצפה להעביר את הקולחים הלאה לחקלאות במחירים יחסית זניחים.
כאן הביוב הוא שמשלם את הטיהור.
כשבסופו של דבר, התפיסה אגב, רק זאת שאלה טובה, היא שהחקלאות, אני אקנטר אותה קצת, עושה טובה למשק הביוב שהיא קולטת את המים ומשקה. אוקיי, אבל בסופו של יום הצרכן משלם.
מה המשמעות של השותפות שדיברת עליה?
המשמעות של השותפות היא מורכבות ובעייתיות. בכלל, אגב, במשק הביוב, יש לנו מלבד תשתיות הביוב הפנימיות, יש גם מאספים, יש תחנות שאיבה משותפות ויש מט"שים משותפים. המשמעות היא סיכון ברמה גבוהה מאוד. היה לנו אירוע דרמטי במט"ש כרמיאל, שהתחיל עם חשיפה של 150 מיליון שקל לכלל השותפים. אפשר לגזור מזה את חלקנו בערך ב10%. עם התערבות של משרד הפנים הוא נגמר בסופו של דבר למזלנו בלא כלום. אבל יכולים להיות אירועים מהסוג הזה שיכולים בהחלט לשים אותנו בחשיפה. אני לא רואה כאלה כרגע באופן.
למה אנחנו צריכים להיות שותפים
שלנו? למה
אנחנו לא יכולים
לשים שירותים? לא ניתן. במטה שעכו אנחנו כאלה די בדוחק ודי בלחץ. מבחינת המדינה, אם אנחנו נהיה בחוץ, לא תהיה מעורבות, לא תהיה התערבות וגם לא יהיה פיתוח. יש לכם פה אינדיקציה, הקומה האדומה, היא לחלק שלנו, שלא תלוי בתיאור, שמראה יחסית יציבות בעלויות התפעול שלנו בתחום השפכים. עוד מידע פיקנטי שכולל הוצאות שכר ביחס להכנסות החברה וגם הוצאות הגבייה שאותן, כמו שאמרתי, אנחנו בודקים, הם גם עולים ומשתנים. הקומה יכולה להשתנות בגלל המונה או המכנה, אבל בסך הכל אנחנו במקום טוב ביחס לענף. אתגרים ופערים בתחום הביוב, נגעתי בזה קודם, מה בפנינו, חלפו 4 עשורים, התשתית מתבלה, מתיישנת, צריך לשדרג אותה, צריך לשקם אותה. זו הסיבה שיש לנו בקרנות לא מעט כסף, שיש גם זליגת עיניים לכיוון הכסף הזה. הכסף הזה מיועד כל כולו לשיקום ושדרוג תשתיות. אנחנו למעשה עד היום רק התחלנו לגרד את כל הנושא הזה של שיקום ושדרוג, כי מסגב צעירה והתשתית צעירה, אבל בחלוף הקיים הזה של 40 שנה וצפונה, אנחנו הולכים להיכנס למהלכים דרמטיים של שיקום ושדרוג. לסבר לכם את האוזן, עכשיו מתבצע שיקום של תחנת שאיבה משותפת בקבול, בעלות של 8 מיליון שקל, מטש שנטופה מתבטל, ומתבצע תשתית למטס די אילן בעלות של 150 מיליון שקל, זאת לא עלות עבורנו, אבל יש לנו חלקים שם, קו מאסף תרדיון בעלות של 8 מיליון שקל, אלה פרויקטים דרמטיים שהקרנות שלנו מיועדות להיות שם. יש עוד מורכבות בשיתופי הפעולה, נגעתי בזה קודם, דמיינו לכם מה זה אומר היום לשקם או לשדרי קו ביוב, שהוא בשותפות עם תאגיד מהגליל, הערה בסכנין דירחנה ושות, עם אינטרסים מנוגדים לפעמים, עם הרחבה של סכנין שיום אחד הם מתמודדים עם לאונית מהוועדה שהוא תוקע אותה, ומחר אני צריך לשתף פעולה עם המנכ״ל בשדרו קו ביוב. אז רק דמיינו לכם מה זה אומר. נגעתי בזה גם קודם, פתרונות הקצה מתייקרים, הרגולציה של רשות המים מאוד מכבידה, ובסופו של דבר כל העלויות נופלות עלינו. המטשים יקרים מאוד, הם מחייבים שיתוף פעולה, והרגולציה מכבידה ומעטה מאוד את הקצב, ואנחנו במלחמת זמן בכדי להימנע מחסמי דיור. אי שדרוג מטש או אי שדרוג מאסף היום גורם למשרד הבריאות להוציא מכתב לוועדה עם הנחיה שלא לאשר יתרי בנייה או יתרי פיתוח. זה לא קרה, אבל אנחנו ממש על הקסקס כל הזמן.
בכפר מנדה, זה קרה
שנה שעברה.
זה תקוע,
קעדיה,
זה
רוקסור,
זה
רזיר, זה תקועים. בשפרם, רק סבר את האוזן, אני בא היום בדיון עם קולגה שלי, מנכ״ל סובב שפרם, בשפרם, 4,000 יחידות דיור, אחרי עבודות פיתוח שהושלמו, תקועות, בגלל שיקום קו ביוב שעובר דרך קריית אתא, והתנגדות של פרץ, ראש עיריית קריית אתא. יש שם סוגיה בת 3 שנים של 4,000 יחידות דיור שתקועות. בגלל, רק בגלל פתרון ביוב. זה קורה, חברים.
סמי, מה מצבנו ביחס לארץ?
מאיזה היבט?
אני שומעת שאנחנו מתמודדים עם אתגרים מאוד מאוד, זה מכוון למרחב הכפרי, זה בעיות של...
בכל המועצות, אני אגיד לך, בכל המועצות האזוריות, קודם כל אנחנו הראשון שביארנו את כל המועצה, לפני 15 שנה. המועצה האזורית הראשונה. היום יש עוד איזה, מתוך ה-54, יש יותר מ-20 שעדיין לא מבויבות במלואן.
והם כולם מתמודדים
עם חסמי הרגולציות.
החסמי הרגולציות שאנחנו מתמודדים בהם איתם כמועצה אזורית, מה שסמי כרגע מתאר, ככה גם רשות עירונית חובה את זה?
כן, 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 זה מאוד דומה, מאוד דומה. המורכבות אצלנו...
רשות עירונית היא יותר קומפקטית מן הסתם.
קחו את כרמיאל, רק סבר, קחו את כרמיאל שלכל הרשות יש מאסף אחד ברח החילזון. לנו יש 40 מאספים שעוברים דרך אזורים עם רגישות הידרולוגית, אני לא צריך לספר לכם, קידוחי חזון, רשות ניקוז, רשות העתיקות, רכבת, נתיבי ישראל וכו' וכו'. טוב, יש גם בעיה עם קבלנים ונותני שירותים, אני מניח שזה עלה פה, לא נרחיב על זה, הכל מתייקר, פרוטקשן, איכות ירודה וכו' וכו'. אספקת מים, נושא לדעתי הכי סקסי מכל מה שדיברתי עליו קודם. רשות המים מקדמת רפורמה, דן הזכיר את זה קודם, של הסדרת המרחב הכפרי. רשות המים מאוד לא אוהבת את זה שיש מצד אחד תאגידי מים במרחב העירוני, הסדרה, סטנדרטים, אמות מידה לשירות, אמות מידה הנדסיות, שירות לקוחות, שובר יפה מאוד, גבייה, אכיפה, מנכ״לים לשכות, ובמגזר הכפרי, המערב הפרוע. יש אגודה מאורגנת ומסודרת, ויש לנו לא מעט כאלה פה מלבדנו, ויש מושבים וקיבוצים שאין להם שום מושג מה קורה עם רשת המים שלהם, ובבואם לבצע הרחבה הם מבינים שהכל טוב ויפה, ויש כסף לכלל התשתיות, אבל תשתיות המים או הביוב רעועות והן תקועות. ומכאן רשות המים יצאה לרפורמה שהתחילה לפני כ10 שנים, והיא מבשילה ממש בימים האלה לכדי כללים, והתכלית שלה בסופו של דבר היא להביא את כל אותן 50 ומשהו מועצות אזוריות למבנה דומה לשלנו, שמי שינהל ויתכלל את המים והביוב, זאת חברה עירונית, שתרכז גם את המים, ויש לכך מגבלות וחסמים, נגעתי בחלקן, חלקם פטורים וחלקם לא, עם איזה בעיות אנחנו מתמודדים היום, וגם הספקים המקומיים שמנהלים את המים עצמאית, מתמודדים גם עם האתגרים הללו, למרות שהם לא תמיד ערים לזה, מאחר והם לא מבצעים את כלל הדרוש בכללים, למשל שיקום ושדרוג תשתיות. אז המרווח התפעולי הוא נמוך ביחס לרצוי, גם המרווח לשיקום הוא נמוך משמעותית ביחס לרצוי, כל מה שאני אומר פה אגב ממוסמך ובדוק באקסלים. המענה לצורכי כיבוי אש, זה עולה פה בנגיעות מעת לעת, אבל יש קושי במרחב הכפרי שהוא לא קיים כלל במרחב העירוני, בגלל העודף יתירות במרחב העירוני והחוסר יתירות אצלנו. הדרישות לכיבוי אש הן דומות, בעוד שהצרכים להספקת מים הבסיסית במרחב הכפרי הן מאוד נמוכות. מעט מאוד יחידות דיור, קווים ורשת צרה מאוד, חיבורי מקורות צרים, היעדר אוגר, מה שקיים בעיר אצלנו לא קיים, ומכאן ישנם פערים ואין מקור מימון לפערים הללו. כל נושא שעת חירום גם הוא יחסית פרוץ במרחב הכפרי, לא במשגב. איגום מים גם הוא מורכב, שוב גם פה אני לא רוצה לרדת לפרטים, אבל רשות המים מצפה שעצמון או קורנית ידאגו לאיגום של עצמם, כמו שקרמיאל דואגת לאיגום של עצמה, ותנסו לדמיין על איזה סדרי גודל מדובר, כמה אגרות גובים בקרמיאל מכל 100 מטר קו, לעומת כמה אגרות גובים במשגב מ-100 מטר קו. זה שני סדרי גודל. אז מה הפתרון? הסדרת המרחב הכפרי, הקמת חברות לטיפול במים וביוב על פי מודל קולחי משגב, החלת אמות המידה הנהוגות בתאגידים על כלל ספקי המים. מאוד בקרוב, בחודשים הקרובים יפורסמו כללים שיחילו את אמות המידה שחלים היום בתאגידים על כלל ספקי המים. שוב, נסו לדמיין חבר או רכז קיבוץ חניתה שאמור להנחות את רכז המים בקיבוץ לנהל את משק המים בהתאם לאמות המידה שהתקבלו אתמול מרשות המים. דמיוני ולא אפשרי. קבעו תעריפים דיפרנציאליים בדומה לתאגידים, והתעריף לצרכן, שזאת הנקודה החשובה ביותר, הוא יהיה אחיד ואחוד. בסוף הרפורמה הזו, רגע, אני אסביר, רגע. התעריפים היום במגזר הכפרי הם שונים מהתעריפים לצרכן בתאגיד. הצרכן בתאגיד משלם היום בתעריף אחוד למים וביוב, תעריף א' ותעריף ב', בדומה לתעריף המים שלנו, אלא שבמגזר הכפרי הצרכן משלם את סכם התעריפים, התעריף הוא לא אחוד, הוא משלם את תעריף הביוב בהתאם לכללי המועצה ותעריף המועצה, ותעריף המים שהוא באמת תעריף אחיד. המדינה שואפת לכך שהתעריף יהיה אחיד ואחוד בדומה לתאגידים. קרי, תושב משגב ישלם מים וביוב כמו שמשלם תושב מוצקין או תושב כרמיאל, ומכאן נוצר פער. במקרה של משגב התושב ישלם פחות בכ-10-15%, שזה נהדר, אבל הפער הזה ימומן בתעריפי מקורות שאנחנו משלמים, בעצם תהיה סובסידיה בתעריפי מקורות.
לא, אבל הוא נגע פה עכשיו בריפור ושלוש שאלה, אני מתאפק, מה שנקרא. אז אני כבר עם התפרציה, אז אני אגיד את כל הדברים. הוא הראה לכם שם בשקף, הוא עם הרבה מספרים, את הקטע של היחס והיחד, ואחר כך הוא אמר גם ליחסים השוטפים וכו'. אז רק שתבינו שאנחנו התחלנו את התאגיד הזה עם הלוואות של 80 מיליון שקל ועם איזה 4 מיליון שקל בקופה, ועכשיו אנחנו בערך הפוך. בסדר? עכשיו, זה לא אומר כלום, כי השאלה היא איזה צורך יש, מה יש באדמה? מה יש באדמה? אז מצבנו באדמה לא הלך אחורה. לא הלך אחורה, הלך קדימה. כמה הלך קדימה זה שאלה מאוד מקצועית וקשה, אבל היא קדימה. זאת אומרת, אנחנו לא באובדן, ופה הוא שאל קודם מוני על ההוצאות לעומת ההשקעות. זה קשה מאוד להבחין, אם אתה משדרג, נגיד, סתם לדוגמה, כל שנה 5%
מהמערכת, או אתה משדרג כל 10 שנים 50% מהמערכת, או כל 20 שנה 100%, או לא משנה 80%, זאת אומרת, זה מאוד קשה להבחין בכלל. עושים את זה, עושים את זה חשבונאית בדרך אחת, עושים את זה הנדסית בדרך אחרת, אגב, כי זה גם משנה, גם החומרים משתנים עם השנים, אז הם נהיים יותר או פחות, יש, היה לנו גם ירידות בחומרים, לא משנה. קיצור, העסק הזה מתפקד, בייב את כל משגב ומתפקד. קודם כל זה, אני אגיד את זה מבחינת ה... זה לפני שאני נכנס לשאלת המים, כי שאלת על המים. המרחב הכפרי הוא מאותגר מבחינת כיבוי אש, קודם כל. קודם כל. אנחנו צריכים יחסית לנפשות הרבה יותר ספיקה, שיהיה לנו יכול להתמודד עם הסיכון ההרבה יותר גבוה שלנו והרבה יותר פרוס שלנו, לעומת כל עיר בארץ, ואצלנו זה עוד יותר קיצוני, כי אנחנו גם עוד יותר ביער, אנחנו גם עוד יותר בטופוגרפיה מאתגרת, ואנחנו קטנים מאוד יחסית לכל קנה מידה ורחוקים מה...
כן, מה...
עכשיו, זה אחד, הוא דיבר על זה. אחר כך יש את השאלה של של הצריכה השונה במרחב הכפרי. למה אנחנו צורכים שונה? יש סיבה אחת שזה סוציו-אקונומי וכו', זה לא מגיע לנו כלום אז. אבל יש גם עניין שאנחנו, יש לנו גינות, יש לנו השקיה. אז ההשקיה, יש כל מיני עניינים עם זה, איך מודדים את ההשקיה הנפרדת וכו', וכמה זה בכלל, יש גם שאלה כמה זה בכלל אתי. לאפשר למי שיש לו גינה לקבל מים בזול, בכלל בשביל הגינה. יש כאלה שטוענים הפוך. מה?
ולשלם על הביוב שהוא משקה.
הוא לא משלם.
זאת השאלה. השאלה היא... השאלה היא...
הוא לא, הוא לא, אני אסכם.
אני עוררתי את זה, אז תנו לי להשלים את המשפט. אנחנו, כמי שגר בבית עם גינה, אנחנו בטוחים שדופקים אותה. אבל... כמי שגר עם בית מכונה, כל שאר הארץ, שזה 90%, 95%, פתוחים שאנחנו דופקים אותם, אנחנו דופקים את כדור הארץ, אנחנו מקבלים מים בזול בשביל להשקות את הגינות שלנו בווילות שלנו, ואנחנו מבזבזים חשמל בשביל תחנות השיבה, מבזבזים ספיקה שהיה יכול ללכת לכיבוי וכו', ותלכו לעזאזל, תשלמו יותר על המים גם אם יש לכם גינה. אנחנו הצלחנו לייצר מצב, קודם כל בכלל בכל הארץ, שמכירים לנו באיזושהי מרכיב מסוים של מים, ואחר כך במשגב הצלחנו לייצר פריצת דרך, ואנחנו מחייבים את היטל ביוב לפי הצריכה רק בחודשי החורף, גם בקיץ. ככה שבעצם אנחנו לא גובים על הגינה. עכשיו, מי שאומר שהוא משקה גם בחורף, או שהוא זה, או כל מיני כאלה, אצלו זה שונה, וכל מיני כאלו, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא, זה לא כך משנה. אנחנו בקדמת הגל בעניין הזה של המדידה של המים ללא ההשקיה, והשלב הבא זה למדוד את הביוב עצמו מכל בית, שזה ניסינו להשתעשע ברעיון הזה, וזה לא, זה גם לא חוקי, וזה גם לא, אין לזה התכנות הנדסית מכלל הכלכלי למדוד את הביוב ביציאה מכל בית.
אפשר לחבר שעון שימדוד רק את המים בבית, להפריד את הצריכה בין המים של הגינה למים של הבית?
חד משמעית לא. זה לא חוקי. מה שאפשר היה לעשות, זה שכולכם משגב ימדדו את הביוב שלך. מה שהיה אפשר לעשות, שכולכם משגב ימדדו רק את הביוב שלך. לא את המים, את הביוב שלך. ולפי זה יש... איך שלא, ייתנו כיוון יותר עדין לפערים שהם יוצרים בחלקות שלהם.
אם אני עושה שעון שיוצא לי לגינה ושעון שיוצא הביתה,
מותר לך?
אז אני משלם מים על שניהם, אותו מחיר לא משלם, לפי הכמות שמגיעה לי חוקית, אבל רק על שעון אחד אני משלם ביוב.
זה אסור.
התשובה היא לא.
זה כמו בדיוק.
בגלל שרוצים שתשקה פחות. רוצים לתת לך אינסנטיב שלילי להשקות את הגינה. לא רוצים לפתור אותך, רוצים להעניש אותך אם אתה משקה יותר עם מים מ-X. רוצים להעניש אותך. ואני, שאני רוצה לפתור לך את זה ולמדוד לך כשאתה תהיה מבסוט שלא לקחתי ממך חס וחלילה ביוב, הם דופקים לי את החשבון ואת החוקים ואת הרגולציה כדי שאני לא אעשה את זה, ואומרים לי בסוף אסור לך לעשות את זה, נקודה.
לא, יש עוד סיבה, דני, גם מערכות ביוב, עם מה שסמי הסביר, מערכות ביוב הולכות וניות יקרות יותר. אצלנו בטח אני מחזיקים 120 קילומטר.
ברור.
איך תחזק אותו על כוסר אותו.
לא, בסוף יצאנו מורווחים מכל הסיפור הזה, מכל הבחינות, רק שלא תטעו, כן? מורווחים, מה זה מורווחים? לעומת מי? אתה שואל, כן? לעומת מי שצורך 3.5 קוב בחודש, והוא חי בהסתפקות במועד ובעוני, אז אנחנו משלמים הרבה. אבל יחסית לכמות האוכלוסייה שלנו, לא משלמים הרבה, לא בכל קנה מידה. עכשיו, מה שנשאר זה תרגילי אגודות המים. תרגילי אגודות המים יש מנעד, ותאמינו לי שאני מכיר את זה טוב. יש אגודות מים, כמו למשל בעמק המעיינות, שמנותקים, אני לא מדבר על מים גנובים שעם טקו ששואבים מהירדן וכל מיני כאלו שמציף את זה. יש אגודות מים מקומיות שלוקרות ממך את המחיר הזה של המים ומחזירות ליישוב 200,000 שקל בשנה בשביל החינוך. בסדר? יש מאפיה. יש.
זה אסור.
זה הקצה הקיצוני. יש אצלנו שכניה, שהם אולי חלק מהקרן מים שלהם, אם מממנים דרך זה את המזכיר או משהו כזה. זה שטויות. כי זה מתנהל באחריות, אבל זה לא מאף. אבל יש מקומות שיש כן מאף. ובסופו של דבר שכניה, לא משנה, יצטרפו לכולכם מסגב, לא יצטרפו, זה לא כך משנה גם. זה לא כך משנה. הקריסה של סלאמה זה אירוע... כן, מבחינת סיכון אמיתי, אני יודע מה זה, קריסה של מערכת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. שכניה כנראה לא תקרוס, כמה גרושים פה ימין ושמאל, זה לא כך משנה. סתם, אני אומר שכניה, כן, אבל בעיקרון, יש בארץ, מנסים לעשות סדר, בסדר? עכשיו, אנחנו במצב טוב, מכל הבחינות, מכל המדדים, גם מבחינה הנדסית, גם מבחינת איכות סביבה, גם מכל הבחינות, ואנחנו במציאות, במיוחד מאתגר. כי באמת יש לנו קו משותף עם הרב, אני צריך, לא הגיוני שאנחנו נעשה קו לחוד והם לחוד. אנחנו צריכים לעבור עם קו משותף, מה לעשות? גם הם הרבה יותר מאיתנו. מתקן תיאור, יש מתקן תיאור משותף, הם לא שילמו. אז מה? אז אנחנו כן נשלם? זאת אומרת, זה תרגיל. עכשיו אנחנו באופן עקבי לא נותנים לנו, לא נותנים למערכת, ואנחנו על זה לגמרי, אגב, מההתחלה, לקנוס אותנו בגלל שאנחנו בסדר, כן, שזה הסיכון הכי גדול באמת, שאנחנו יכנסו אותנו בגלל שאלה לא משלמים וזה, כי הרי אני בואו, שתבינו, אתם מסתכלים, אני חתמתי את ההסכם הראשוני, רק שתבינו, הוא דיבר על התופעה בתור הכי גרוע. כן, אני חתמתי את ההסכם הראשוני עם כפר מנדה, על הקמה של הזה, באדמות יודפת, כשיהיה מתחן תיאור, כן? אז זה ברור לי שהם לא ישלמו, ברגע ש... לא שהם לא משלמים חשמל. הם לא משלמים חשמל. ברגע שיש פסק דין אחד, היה בכפר קנה, נדמה לי, שאסור לנתק חשמל ממכון שאיבה. שזה פגיעה, אף אחד לא שילם יותר בכל היישובים הערביים. לא, אסור להם לנתק, אין להם בשביל מה לשלם מה אתם מטומטם. אז מה עושים? מקזזים. מה עושים? מקזזים. מה עושים כשלא מקזזים? כשכל המערכת קורסת, מנמנים, עושים תאגיד מים משותף לסובב שפרה, ומתחילים לנהל אותו בנפרד מכספי עירים. לא משנה, המדינה מתמודדת. עכשיו, אגב, בשנים האחרונות זה הפוך.
מחסור יוצאים.
המדינה מתעדפת כי היא רואה שהם חייבים להיכנס, כמו שאני אומר לך על סלאמה, המדינה בעצם אמרה על הרבה. אנחנו לא יכולים להשאיר את האנשים בלי מים ובלי ביוב, אנחנו חייבים לתת פתרון. זה עזר מה שהיה. בואו ניקח מעכשיו, וזה בעצם עושים את זה, עושים את זה. אז אנחנו יושבים בצד בשקט, אנחנו דופקים וסופרים טוב טוב שלא ידפקו אותנו, אנחנו מטפלים במקומות הבעייתיים אצלנו, יותר ויותר טוב, ואנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים ונמשיך גם להיות במצב טוב גם מבחינה זאת, גם מבחינת הסעיף הזה שמעצבן את כולם, של ההשקיה של הבית לעומת הצריכה של המים, כל פעם שאני בקיץ מקבל איזה זה, ואני מתחיל לעצבן אותי המחיר של המים.
אבל יש לי תשובה היה.
אז זה לא משנה, אני יכול הרי לקרוא לזה כנס על השקיית יתר.
אבל לא, דני, יש לך זה תשובה.
אבל יש מנגנון חורף קיץ.
אבל לעשות את מה שאתה רוצה, אני לא יכול.
יש תשובה לזה.
בבקשה, בוב.
יש את מנגנון חורף קיץ, שכבר נהוג בערך 5 שנים, שעל פי אגרת הביוב בקיץ, בתקופת ההשקיה, ותקופת הקיץ היא ממרץ עד נובמבר כולל, חיוב הביוב שם מתבסס על הממוצע של צריכת המים בחורף. לצורך הדוגמה, אם צריכת המים היא הייתה כחצי קוב ליום,
מי שרוצה לדפוק את המערכת שלא ישקה בכלל...
והממוצע יהיה 30 קוב לחודשיים בערך, כפול 60 יום.
לא, אנחנו בדקנו את זה, דני, עוד צודק.
את זה, זה מה שהוא ישלם בקיץ, גם אם תושב צריך 100 קוב בחודש, או בחודשיים, הוא ישלם על 30 קוב. אוקיי? יש מנגנון שהוא הוגן, שהוא בדוק, וכמובן שאם החורף הוא שחון והממוצע הוא גבוה, אז התושב ישלם קצת יותר. אבל זה מנגנון, כל המנגנונים הם ממוצעים, יש למעלה ויש למטה, אבל המנגנון הזה הוא הוגן והוא משקף את המציאות.
המים שלנו זה מים מתוארים של התפלה או שהם שאיבות?
אין לנו מים מותפלים. בינתיים אין מים מותפלים. כשיקום המתקן בגליל מערבי עוד כשנתיים, שלוש שנים, נתחיל לקבל מים מותפלים. נכון להיום? לא היה יותר זול. היה אירוע, היו אירועים נקודתיים של ניסיונות לספק מים מותפלים במסגרת ההיערכות למתקן הגדול. הניסיון הראשון שהיה בערך לפני שנתיים יצר קצת בעיות, מים אדומים, למי שמכיר יודע זוכר טעם, תופעה מוכרת בגלל תגובה או ריאקציה של הצנרת עם המים המותפלים והתפוררות של הקורוזיה. אגב, זה תהליך נקודתי שהוא תהליך חולף אבל הוא לא נחמד, ולכן היה ניסיון נוסף, שבניסיון הנוסף הזה התופעה הייתה יחסית נמוכה, ואנחנו כנראה נפגוש את זה בעוד שנתיים שלוש, אבל במינונים נמוכים ולא בעייתים. אבל נכון להיום אין מים מותפלים במסגר.
שאלה סמי, בנושא של דיגומי מים, איכות המים, פרסום לתושבים על איכות המים, איך זה מתבצע, מתי
א', הכללים שמשרד הבריאות קובעים מה אמור להתפרסם ומתי. הפרסום מתבצע גם בעל הגוש וגם באתר האינטרנט שלנו, לעניין כמובן היישובים שלנו, בהתאם לדיגומים שבוצעו. הדיגומים מתבצעים על פי הכללים, דיגום כימי, בקטריאלי. יש דיגומים מורכבים יותר שמתבצעים באחת לשנתיים שלוש של מתכות במים, חומרים מסרטנים לא עלינו במים, אבל זה הפרסום, גם באתר האינטרנט וגם בעל הגוש.
לא, למה לא עובר לכל
אישור פעם בשנה איזשהו דור? אפשר לבצע את זה, אפשר לבצע את זה.
סמי,
ההסבר
שלנו
זה
קודם על...
זה דיגומים שמתבצעים על ידי מקורות?
מקורות דוגמים את החיבורים שלהם, ואנחנו מחויבים לדגום בכניסה ליישוב ובעוד נקודה עד שתיים, תלוי במספר האוכלוסייה.
כל כניסה של כל יישוב.
כן, כן.
גם להגיד שאני חושבת שאנחנו נשמח שאיזה
יישוב,
הסטטוס
פעם בשנה
זה, תורם את מה שהגדרתם. רציתי להבין רק לגבי התעריף, זה תעריף דיפרנציאלי לתושב, זה ממוצע פר צריכת לתושב ספציפי?
לא.
זה ממוצע של כל...
תעריף הביוב?
מה שהסברת שזה אולי
המים.
על קיץ חורף?
כן.
קיץ חורף הוא רלוונטי לחיוב של אגרת הביוב בלבד, שהיא נגזרת מצריכת המים. השוני והייחודיות בשיטה הזו הוא שלא משלמים על כל צריכת המים בקיץ, אלא על פי ממוצע הצריכה בחורף. הרי היה...
משלמים ביוב לפי צריכת מים, שאלה זה...
נכון. אגב, יש הסבר באתר,
אבל... זה בממוצע מועצתי?
לא, 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 לא. זה לא יישובי ולא מועצתי, זה פר משפחה.
פר מונה.
כן.
תודה.
עוד דבר, ששנים האחרונות החלפנו את כל השעונים לשעונים דיגיטליים.
כן.
הם הרבה יותר רגישים, ואצלנו ביישוב הרבה פניות שהם נשברים.
תלוי מה הגורם לשבת.
אני אגיד לך מה קורה. הקו אמור להיות קו ככה, יפה כזה ישר, אבל עם השנים הוא קצת מקבל עיוותים.
זה צלו פלסטיק.
השעון הישן שאני מתכת, מה שנקרא, הוא מחזיק את העיוותים האלה, הוא עומד בלחץ הזה. כשסחיבו את השעון פלסטיק, הם צריכים אולי לחפור קצת ולאזן, אבל לא עשו את זה.
היה פיק, אחרי התקנות היה פיק בנושא הזה, הייתה תקופה... שבאנו התחשבות וחמלה ולא חייבנו, אבל על פי רוב אנחנו מחייבים, נכון היום אנחנו מחייבים, כי האחריות על תקינות המד היא של התושב. תושב ש...
אבל התושב שלא ביקש ממך, החלפת
לו את השעון? לא, הוא לא
מבקש.
החלפת לו את פלסטיק. לא, הוא לא צריך לבקש, אני חייב להחליף את מד המים על פי הכללים. ואני מתקין מד מים מדויק ועדכני וחדיש. ואם יש לזה השלכות, אז... התושב צריך להתאים
את עצמו. סמי, יש פה איזה משהו בשאלות עכשיו?
סמי,
אני סיימתי את המתאים.
הוא דיבר על המדי מים, הרי כל כמה שנים צריך להחליט, כל חמש או שש שנים צריך להחליט את המדי מים. מי משלם את זה, האזרח או אתם?
אנחנו. על פי הכללים אסור לחייב על החלפה תקופתית של מדי מים.
קודם כל, אני חושב שגם היו כאן ראשי מחלקות נוספים וציינו, אני חושב שאני באופן אישי יצא לי לא מעט להיות דו שיח כזה או אחר, אני חושב שראו לציין את גם את יורה מהביוב, גם את מרטין ואת גלית, עם שירות
באמת
שירותים, אם זה באימייל, אם זה בטלפון, אם זה בכל דבר, אפילו הייתה לי פנייה מטעם הביטחון לקבל לתוכנית המן של היישוב בתוכנית הידרנטים, למחרת קיבלתי, וזה באמת ראוי לציין את הנושא הזה של השירות שלכם. הדבר השני, אם אתה יכול טיפה להתייחס על התמודדות טיפה בנושא חירום של מים, של משברי מים, הפסקות, איך זה אמור לעבוד, לתפקד, מתי התחלקו את התיקים האלה של המים, המחלים החד פעמיים האלה.
לא מודיע לכם.
כי אנחנו ביצענו, ואני אענה גם ברשותך בקצרה, היה לי גם שקף על חירום, אבל הרגשתי שהמצגת ארוכה מדי. אז בנושא הערכות לשעת חירום, רשות המים קבעה, יש קונטרסט שמגדיר איך עלינו להיערך. אנחנו יחד עם הפעילות הגורפת של המועצה בעניין הזה ערוכים. יש גם פערים, הפערים הם מינימליים, למי שפעיל בנושא הזה מכיר. לאחרונה רכשנו מכלים גמישים שאמורים להיות האמצעי חלוקה המרכזי בנוסף למכלים הקשיחים שיש במחסנים. המכלים הללו, יש כוונה להעביר אותם אל היישובים. אנחנו עדיין בתוך תהליך, נקרא לו הסדרתי יחד עם מחלקת הביטחון, למי בדיוק זה עובר, מי ידאג לעשות שם ביקורות, איך יתחזקו את זה. אנחנו קצת חוששים מה יקרה עם המחלים האלו עד לשעת השין, ולכן זה מעט משתהה. כמו שאמרתי, המחלים נרכשו, הם יעברו אל היישובים עם הוראות הפעלה, עם איזשהו תרגול גם מתודי וגם מעשי כאן במועצה. זה יקרה בקרוב, לוז חודשיים שלושה לכל היותר.
הורידות אדמה מקיפות אותם, כבר לחשוב על זה
כאן שיותר מהר. הנה, לפני כמה דקות עוד שתיים.
באמת?
טורקיה וסוריה. מתקרב אלינו, מתקרב.
איזה רמה?
לא יודעת, לא
עוד
כמה דקות.
היה מים.
בינתיים לא, אנחנו תודה לאל לא הרגשנו דבר כזה.
יש את הבריכת מים. יש את הבריכת מים בערבית. יש את הבריכת מים מבחינת הספקה שלה לתוך
הבריכה.
בינתיים זה אמור גם לספק מים לתושבים.
כן, 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 כן. התשובה היא כן. יישובים שיש בהם בריכה הם עם פריבילגיה, התשובה היא כן. בלחץ פחות, אבל יהיו מים.
אוקיי, עכשיו, במידה ויש, איפה באזור שלנו יש גנרטור מושבות שמשם המים בעצם נדחפים ליישוב?
זה משתנה, במקרה שלכם זה מים שעולים מהרבל לבריכה הזו, אבל זה משתנה.
זאת אומרת, אם יש הפסקת מים, שם יש שם גנרטור שאמור להיכנס לעבוד.
כן, וזה באחריות מקורות, אבל שוב, זה לא גורף. אין להם גנרטור לכל מתקן. גם להם יש תוכנית חלוקה.
אני מצטרף אליו בקטע של השירות,
כן. אגב, אני מוכרח להגיד שאני רק מנהל את כולכם משגב, אני באמת החלק השולי, כי החוליות המרכזיות זה התפעול. כמו שאמרתי, יש שני אנשי תפעול שאני שומר עליהם בנפתלים, מה שנקרא. הם ברגים מרכזיים, עמודי תווך, דמיינו לכם שני אנשים, אנחנו כרגע בניסיון קליטה של איש תפעול נוסף, גם מערך השירות לקוחות, מערך הגבייה, יש לנו חבר'ה ממש, ממש על הכיפה.
הספקים שלכם שנגיד אם יש סתימת ביוב וביובים, הגיע או קבלן לתקן פיצוץ, יש איזה קבלן
מנסה. כן, כן, אבל שוב, זה הכל, את הכל הם מנהלים, את הכל הם מנהלים. זה יגיע אליהם.
זה לא טריוויאלי בעיניי לבוא עם מצגת כל כך מקצועית,
תודה,
כל כך מקיפה, לראות את הניהול מבוסס נתונים, את מדדי ההצלחה, לראות שיש פה הובלה מאוד מקצועית, מאוד קוהרנטית. אני יכולה להגיד שאני שומעת דברים מאוד חיובים על הניהול שלך מהצוות.
תודה, תודה.
אז השלמנו פה את התמונה, ולבוא בשעה כזאת להציג, לנו זה מאוד משמעותי כשאנחנו בתקשורת עם התושבים, אז תודה, תודה, אני מעריכה מאוד.
תודה רבה.
זה יש שלוש שאלות. אחד, אם יש איזשהו
אפשרות
לטפל באבנית
ומים? במה? אבנית, אבנית.
שתיים, למה החיוב הוא פעם בחודשיים?
ושלוש, מה ההתייחסות לבתי עסק וגני ילדים בקשר של תעריפים?
בנושא האבנית, הטיפול הוא טיפול ביתי נקודתי, ככל שיש. ברמת העיקרון, המים באזור שלנו הם לא מים קשים, הם מים סבירים. אין תקנים מאוד מאוד מחמירים לעניין האבנית במים, אבל זה משהו שצריך להתמודד איתו. השורה התחתונה היא השורה הראשונה שאמרתי, ההתמודדות עם האבנית היא התמודדות מקומית, מאחר והבעיה היא בעיקר כשמחממים את המים. על פי רוב בעצם המים נדרים מאבנית כאשר הם מסופקים כמים קרים. בעניין התעריפים, אני מדלג לשאלה השלישית, אז עוסקים, הם נהנים מתעריף של עוסק, שבעצם זה תעריף המים מופחת מע"מ, אם לזה התכוונת, ויתר התעריפים הם תעריפים כמו התעריף, גם התעריף לעוסק הם תעריפי רגולציה. גני ילדים, מוסדות ציבור וכו', הם תעריפים מלאים. יש פה שונות מהמגזר התאגידי. בתאגידים, כמו לגינון הציבורי, יש תעריף מוזל גם למבנה הציבור. לצערי במגזר הכפרי זה לא קיים, זה נושא שאנחנו מלינים עליו, והוא אמור לקבל ביטוי אחרי הרפורמה. זאת אומרת, גם למבנה ציבור יהיה תעריף מוזל, כמו שיש אגב היום לתעריף לגינון הציבורי, שלא היה לפני כשנתיים. ברשותך, השאלה השנייה.
לא, מי שמביא מכסה חקלאית, מי שמביא מכסה חקלאית מקבל מים יותר בזול על אותה מכסה. זה יכול להיות מישהו בסלמה שיש לו פרות, או מישהו במורד שיש לו, לא משנה.
יש מלא, יש לו מכסה.
כן. אבל זה נוסף לאלו. מי שמביא גם מכסה לתעשייתית, הוא משלם לפי התעשייתי, אבל מי שלא, משלם ביתי.
את החקלאות, מי שמכתיב זה משרד החקלאות, לא...
מי
שיש.
מה עוד? לא, לא, יש אבל תעריף לגינון, במשגב יש גם תעריף לגינון.
מופחד. השובר כל חודשיים, כי אלה הכללים, וככה אנחנו עובדים צמוד לכללים.
שאלות?
תודה סמי, זה היה
ממש. ערב טוב, תודה.
תודה רבה.
אצלנו זה שובר הנחה משהו.
לא מעירים מים.
לילה טוב.
לילה טוב. מה, אתם חושבים שאני אחזיק אתכם פה עוד?
יש משהו חף
לב. חברים, עדכונים.
מה זה עדכונים?
עדכונים. רעידת אדמה בסוריה, בטורקיה, ועכשיו בסין רעידה 7.3.
אופה.
בדרך אלינו.
אז בוא נלך.
אלינו.
סין זה באופן.
אנחנו ממש על הקו, עכשיו 180
קילומטר.
אני לא יודע, 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 אני ל